אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, טיפול להפחתת תגובות הלחץ של הגוף בזמן ניתוח במקרים של סרטן המעי הגס עשוי להקטין את הסיכון להתפתחות גרורות שנים לאחר הניתוח. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. והיום בתוכנית נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. כוח משימה מיוחד שיחקור אבמים. הוקם על ידי הפנטגון ויושק בימים הקרובים מיד. וגם חלל התגלה אוקיינוס תת-קרקעי בכוכב הלכת הננסי. קרס, כן כן, יש כוכב לכת כזה ננסי, הוא לא בדיוק כוכב לכת, מיד נדבר עליו. בריאות, מולקולה המעבירה אותות כאב במערכת העצבים ההיקפית התגלתה על ידי מדענים ממכון ויצמן, עוד תחנה בדרך להילחם בכאבים כרוניים. וגם מערת החבר הארוכה ביותר בעולם התגלתה בישראל. מיד נבין מה זה חבר ונשמע את סיפורה המופלא של המערה, ועוד נמצא מדהים שהתגלה כאן בישראל. התגלה בית המלאכה הקדום ביותר להכנת סבונים משמן זית מלפני 1200 שנה. היכן בישראל? מיד כל הפרטים. העורכת שלנו היא אלכסנדרה לויקר, המפיקה היא תמר בנימין, הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן וכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. מקטינים את הסיכון לגרורות באמצעות טיפול תרופתי קצר. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו להפחית בצורה משמעותית את הסיכון להתפשטות גרורות לאחר קריטת הגידול בקרב חולי סרטן המעי הגס באמצעות טיפול תרופתי שהפחית את תגובות הלחץ והדלקת הפיזיולוגיות של הגוף, ובכך מנע התפתחות גרורות שנים לאחר הניתוח. את המחקר ערכו פרופסור שמגר בן אליהו, שכבר נמצא איתנו על הקו מאוניברסיטת תל אביב, יחד עם פרופסור עודד זמורה מהמרכז הרפואי אסף הרופא. המחקר פורסם בכתב העת קנסר, ואנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שמגר בן אליהו מבית ספר סגול למדעי המוח ובית ספר המדעי למדעי הפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח להבין מה מהות הטיפול התרופתי הזה שגורם לגוף שלא לפתח גרורות לאחר מכן.
אוקיי, אז כמובן זאת השאלה, ואני אספר בקצרה, אני אתחיל אולי עם השורה התחתונה. השורה התחתונה היא שפיתחנו טיפול מאוד פשוט יחסית, שמבוסס על תרופות קיימות, שאנחנו נותנים אותו לתקופה קצרה מאוד, סביב תקופת הניתוח, והמטרה של הטיפול באמת להפחית את התהליכים הגרורתיים, שהאמת היא שכבר התחילו לפני הניתוח. מה שקורה זה שסיימנו לאחרונה שני מחקרים קליניים קטנים, אחד בחולות סרטן שד והשני בחולי סרטן מעי, ובשניהם הטיפול התרופתי שנתנו בבני אדם כבר ראינו שהוא משפר הרבה מאוד מדדים שהם מנבאים של תהליכים גרורתיים. בחולי סרטן המעי אפילו עקבנו אחרי הפציינטים שלוש שנים וראינו שיפור מאוד משמעותי באחוזים של האנשים שלא פיתחו תהליכים גרורתיים, זאת אומרת המטרה שלנו בעצם. והשאלה הגדולה באמת, האם הממצאים האלה שלנו, שממצאים ראשוניים, יעמדו במבחן המציאות של מחקר גדול וארוך טווח, שיוכל לבסס את הטיפול הזה על מנת שנוכל לקחת אותו ולהפוך אותו לטיפול סטנדרטי. היום זה לא ככה, היום זה מחקרי.
אתה צודק לגמרי שאתה מסייג את הדברים. רגע לפני שנגיע באמת לסייגים וכו' ולנקודה שבה אתם נמצאים היום, בואו ננסה להבין באמצעותך מה הטיפול התרופתי הזה עשה שבסופו של דבר אולי באמת מצליח למנוע היווצרות של גרורות. מה קורה שם בזמן שאנחנו מקבלים את הטיפול התרופתי?
כן. אז ככה, מה שקורה זה שבעצם הטיפול הזה עומד מאחוריו רציונל מאוד ברור והמון מחקר של 20 שנה בערך שעשינו. גילינו שני דברים יסודיים חשובים. דבר ראשון, התקופה הקצרה סביב הניתוח, שבוע לפני הניתוח ועד שבועיים נניח אחרי הניתוח, זו תקופה מאוד קריטית מבחינת תהליכים גורתיים. למרות שהסרטן התחיל לפני 10 שנים וגורות התפתחו אולי בעוד 5 או 10 שנים אחרי הניתוח, התהליכים שקורים בתקופה הקצרה הזאת, יש להם השפעה מאוד משמעותית על השאלה האם התפתחו גרורות או לא התפתחו גרורות. יש בתקופה הזאת הזדמנות לגוף ולרפואה לחסל את מה שנשאר מהסרטן אחרי שמוצאים את הגידול הראשוני, ואם לא לחסל, להשאיר אותו במצב רדום שלא יתפתח. התקופה הזאת היא תקופה שבדרך כלל לא עושים בה התערבויות רפואיות כנגד הגרורות, אלא אך ורק עושים את הניתוח. והסיבה היא שכל ההתערבויות הנגד גרורתיות שיש היום, הן לא הולכות ביחד עם הניתוח מבחינת השיקולים הרפואיים, ולכן מתחילים, נניח, קמותרפיה או רדיותרפיה, מתחילים חודש אחרי הניתוח, או מסיימים חודש לפני הניתוח. אנחנו גילים שהתקופה הזאת של השבוע לפני, השבוע אחרי הניתוח, היא נורא קריטית, ולכן חיפשנו מה צריכים לעשות בתקופה הזאת בשביל למנוע תהליכים גרורתיים. אז זאת רגל ראשונה אחת של הטיפול שלנו. א', אנחנו הראינו יחד עם אחרים שהתקופה הזאת נורא קריטית, ושבעצם לצערנו לא משתמשים בה. והדבר השני, אוקיי, אז מה קורה בניתוח? למה הניתוח מהווה גורם סיכון להתפתחות של גרורות? ואחרי מחקר ארוך מאוד בבעלי חיים של הרבה קבוצות בעולם, כולל הקבוצה שלנו, מה שמצאנו זה שיש שני תהליכים משמעותיים. אחד זה תגובה דלקתית חזקה של הגוף, והדבר השני זה תגובת לחץ. תגובת הלחץ מקורה גם גם מהמצבים הפסיכולוגיים שהמחלה סרטן מעמידה בפנינו, וגם מתגובות הלחץ הגופניות של הגוף לעצם הניתוח עצמו, להרדמה, לחיתוך של הרקמה, לאיבודם, למיליון ואחת תהליכים רפואי ביולוגיים שקורים בזמן הניתוח. אז מה שמצאנו ששתי התגובות האלה, תגובת הלחץ ותגובת לחץ, באופן ישיר גורמות לרקמה הסרטנית שנשארת בגוף בצורה של גורות, להאיץ את ההתפתחות שלהם. זה חומר דלק לתהליכים גורתיים, שתי התגובות האלה של הלחץ, וגם התגובות האלה גם מדכאות את הפעילות של המערכת החיסונית, כך שהיא קשה להתמודד עם השאריות של הסרטן שנשארות בזמן הניתוח ואחרי הניתוח. אז אחרי שהגענו לתובנות האלה, פשוט לקחנו את התרופות הכי בטוחות והכי פשוטות שקיימות לצורך חסימה גם של תגובות הדלקת וגם של תגובות הלחץ המאוד ספציפיות שזיהינו.
ושוב, אנחנו מדברים על תרופות קיימות, בטוחות, שכבר משתמשים בהן, כן, רק חלון ההזדמנויות שאותו אתם מנצלים הוא אחר.
נכון, והתובנה שצריכים להשתמש בתרופות האלה בתקופה הזאת, שזו תובנה חדשה. העולם הרפואי לא יותר מדי מתייחס לתגובות לחץ ולתגובות דלקת כאל חומר בהירה לתהליכים גרורתיים, למרות שהתובנה הזאת כבר מחלחלת עוד ועוד עם השנים, גם בעקבות העבודות שלנו וגם בעקבות הרבה עבודות של קבוצות אחרות בעולם. בכל מקרה, לקחנו, כמו שאמרת, תרופות שאין עליהן פטנט, המחיר שלהן הוא שולי, הן בטוחות, יש הרבה ניסיון איתן. שילבנו אותן ויצרנו טיפול שהוא מאוד מתוכנן ומדויק על תקופת הניתוח, ובבעלי חיים זה עובד נפלא, ובבני אדם יש לנו את כל האינדיקציות להראות שזה צריך גם לעבוד בהרבה סוגים של סרטן. דרך אגב, לא רק בסרטן המעי, התחלנו גם מחקר עכשיו גם בחולי סרטן על הבלב, באופן עקרוני זה מתאים לכל סוגי הסרטן כמעט שיש להם תהליכים גמורתיים, שזה רוב סוגי הסרטן.
אז האם לאחר התובנות האלה, וכפי שאמרת, הבדיקות בבעלי חיים וכו', זה משהו שיבדקו כרגע בבני אדם?
אז זהו, אז באמת, כאן אנחנו מגיעים בעת לקושי העיקרי שלנו. בדרך כלל, בשלב הזה, מישהו רושם פטנט על איזה תרופה חדשה, ואז נכנסות חברות התרופות, משקיעות מאות מיליוני דולרים בשביל לעשות מחקר גדול, להראות שיש איזשהו יתרון בשימוש בתרופה מסוימת. ואז חברות התרופות מממשות את ההשקעה שלהם ומוכרות את העניין הזה ומרוויחות מיליארדי דולרים. זה העולם שלנו, שהוא עולם שמוצף על פטנטיות ועל שיקולים כלכליים, מסחריים. במקרה שלנו אין כאן פטנט, בכוונה לא רצינו שיהיה פטנט, אין כאן כסף, ומה שנשאר זה בעצם השאיפה של החברה או של עולם הרפואה לחסוך חיים של בני אדם ולהציל אנשים ממוות כתוצאה מגרורות סרטניות, שזה הגורם העיקרי של מוות מסרטן. אבל אנחנו ניצבים בפני בעיה שאין לנו מוטיבציה כלכלית, אנחנו אישית לא עובדים מתוך מוטיבציה כלכלית, אבל לכן גם אין לנו את המשאבים הכלכליים שנדרשים בשביל להרים מחקר גדול ומשמעותי שיוכל לשכנע את הרופאים, ובצדק צריכים לשכנע אותם, שיוכל לשכנע את הרופאים לקחת את הטיפול הפשוט הזה ולהכניס אותו ולהפוך אותו להיות סטנדרט בטיפול הרפואי בסרטן.
טוב, אלה משפטים אז קצת צורמים כמובן שאנחנו שומעים, נכון. כי בכל האינטרס הוא כמובן להציל אנשים, אנחנו יודעים שהמערכת הזו עובדת בצורה מסוימת.
כן, אבל שוב, אנחנו לא צריכים להיות תמימים. העולם הרפואי, לצערי ולצערם של רוב הרופאים גם, אני חושב, מונע הרבה משיקולים כלכליים, ובטח העולם הפרמסוטי, העולם של פיתוח התרופות ושיווק התרופות, הוא לגמרי ציני, הוא לחלוטין מונע משיקולים רפואיים. אני אתן לך דוגמה. בכל מה שקשור לחולי סרטן, יש יותר מחקרים שמחכים לפציינטים מאשר פציינטים להכיל את המחקרים האלה. ואז מה שקורה, חברות התרופות מתחרות ביניהן על כמה הם ישלמו לבתי חולים בשביל לקבל חולים למחקר. ואז מה שקורה זה שלתרופה הכי פשוטה שמשתמשים בה במחקר, חברת תרופות משלמת נניח 50,000 שקל, 100,000 שקל לבית חולים על כל פציינט. אנחנו, אין לנו את הכספים האלה, אנחנו משלמים 3,000 שקל בשביל לחסות את ההוצאות האמיתיות של גיוס, של בדיקות דם, דברים כאלה. אז אנחנו נמצאים בעמדת נחיתות, ומה שהדבר הכי שעומד לטובתנו, ושבאמת חלק מהרופאים אומר, תשמעו, יש כאן משהו רציני, שווה באמת לצורך הצלת חיים, שווה דווקא לבחור במחקר הזה, ולא במחקר שמאוד יחליף לנו הרבה כסף. אבל זה החריג. הנפוץ הוא שאנחנו מתקשים לגייס הכספים למחקר, ושאין תמריץ כלכלי, אז גם אין את כל המנגנון המשומן שידחוף את המחקר הזה.
טוב, זה כמובן קצת עצוב לשמוע, אבל אני מאוד מקווה שהעולם הזה הוא לא כל כך ציני שהוא יוותר על אולי מה שאתם מצאתם כאיזושהי הבחנה שעשויה להציל אנשים. אני רוצה ברשותך לסיום השיחה להתייחס למשהו שאמרת באגב, אתה כל הזמן הזכרת גם את המילה דלקת, לא רק תגובות לחץ אלא גם דלקת, ואנחנו באמת מגלים את הקשר הזה בשנים האחרונות יותר ויותר בין דלקת, התהליך הדלקתי בגוף, לבין סרטן, גרורות וכולי, זה משהו ששוב עולה.
נכון, דלקת היום אפילו מוכרת בתור אחד מההולמרק, אחד מהגורמים העיקריים גם להתפתחות של הגידול הראשוני הסרטני וגם לתהליכים גורתיים. יש הרבה גורמים, אבל דלקת היא באופן כללי אחד מהגורמים כמעט לכל המחלות הכרוניות שיש לנו, מחלות לב קשורות באופן ישיר למצב דלקתי של הגוף, סרטן קשור, דמנציות קשורות, כמעט כל מחלה כרונית שאתה מכיר קשורה לתהליכים דלקתיים, ובאופן כללי הגוף שלנו נהיה יותר ויותר דלקתי ככל שהגיל שלנו עולה. ומה שמוסיף לדלקת זה משקל יתר, חוסר פעילות גופנית, בעצם התרופה הטבעית הכי טובה כנגד מצב דלקתי זה פעילות גופנית. אז כן, כמו שאתה אומר, דלקת זה גורם מרכזי גם בסרטן וגם ברוב המחלות הכרוניות שלנו.
וואו. טוב, אנחנו שוב, זו הייתה הערת אגב, אנחנו נשמח כמובן שהתובנה שהגעתם אליה באמת איכשהו טיפול על אוזניים של מישהו שיקשיב לה, ואז אולי באמת ינסה ליישם אותה, נכון. ואז ימנעו כן. מקרים של החזרה של גרורות או התפתחות כן. של גרורות מאוחרות.
האמת היא שמה כן. שאנחנו עושים עכשיו, יש לנו כרגע שני מחקרים שאנחנו התחלנו אותם בשמונה מרכזים בארץ, שמונה מרכזים רפואיים בארץ, מה שמראה שאנחנו באמת משכנעים את הממסד הרפואי שלמרות שאין כאן כסף, יש כאן חשיבות. וכל מי שלצערי חולה בסרטן הלבלב או סרטן המעי, מוזמן להצטרף למחקרים שלנו. הבעיה המרכזית היא שבאדם צריך להצטרף למחקר לפני הניתוח, ובדרך כלל מרגע שמגלים עד אחרי הניתוח זה תקופה קצרה של חודש. הרבה מאוד אנשים לא מגיעים לאינפורמציה ולא מצליחים להגיע למחקר שלנו, כשמגלים אותו הם כבר אחרי הניתוח. אנחנו מתחילים את הטיפול לפני הניתוח, אנחנו חייבים להתחיל אותו לפני הניתוח. בערך כשבוע לפני הניתוח מתחילים את הטיפול התרופתי שלנו. אז אנחנו מתחילים לפרסם את המחקרים שלנו, וזאת הסיבה העיקרית שאנחנו מדברים היום מבחינתי.
כן, טוב, אז אם מי שצריך לשמוע את השיחה הזו שמע, הוא מוזמן כמובן להצטרף למאמץ שלכם באמת למנוע מצבים שבו גרורות מופיעות שנים לאחר ניתוחים כאלה. תודה רבה לך פרופסור שמגר בן אליהו מבית ספר סגול למדעי המוח ובית ספר למדעי הפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה, יום טוב, ביי.
פריצת דרך בתחום הכאב, מולקולה המעבירה אותות כאב במערכת העצבים ההיקפית, התגלתה על ידי מדענים ממכון ויצמן. ולמה זה חשוב? כי גילוי המולקולה הזו, או התמקדות במסלול העברת הכאב בתאי מערכת העצבים ההיקפית, עשויים לפתוח פתח לטיפולים חדשים בכאבים כרוניים. וזו בעיה קשה שפוגעת באיכות חיים של מיליוני ברחבי העולם. הדברים פורסמו בכתב העת המדעי סיינס. מי שהובילו את המחקר היא, קודם כל מי שהובילה היא דוקטור לטיציה מרבלדי, מקבוצת המחקר של פרופסור פיינזילבר, שכבר נמצא איתנו על הקו. והמחקר נערך בסיוע חוקרים מגרמניה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור מייק פיינזילבר, מהמחלקה למדעים ביומולקולריים במכון ויצמן למדע. שלום. אנחנו נשמח ללמוד או להבין מהי אותה מולקולה שגיליתם שהיא מעבירה אותות כאב במערכת העצבים ההיקפית.
מדובר בחלבון שאחראי על הולכה של חלבונים אחרים מהתא וחטאי לתוך הגרעין, לתוך מרכז הפיקוד של התא. החלבון נקרא אימפורטין, כלומר הוא אחראי על אימפורט, על הולכה פנימה. וגרעין התא, הוא מרכז הפיקוד של התא, מקבל אליו חומרים אחרים בתיווך של אימפורטינים כאלה. יש 5 או 6 כאלה בכל תא בגוף של יונק, כמונו. מה שהחלבון הספציפי הזה עושה, האימפורטין הזה שעבדנו עליו, שהוא מוביל לתוך גרעין התא פקטור שאחראי על הפעלת גנים, שמסתבר שהם חשובים בהולכה או איתות של כאב כרוני.
אז בוא תסביר את הנקודה המסקרנת הזו, כי זה לא טריוויאלי. מה שקורה זה מעבר של חלבון לגרעין עצמו, שם קורה משהו ברמת ה-DNA.
נכון. אז החלבון שעובר לתוך הגרעין הוא מה שנקרא פקטור שיתוק. זה חלבון שאחראי על קריאה של המידע הגנטי מה-DNA, ויצירה של RNA, של הנשא שאחרי זה מקודד לחלבון. והפקטור שיתוק חייב להיכנס לתוך הגרעין לעשות את העבודה שלו. והאימפורטין חייב להיות שם כדי להוביל אותו לתוך הגרעין. וככה על רגל אחת, פחות או יותר, כל הגנטיקה והביולוגיה התאית.
עכשיו, אז הדבר הזה או החלבון הזה מעביר איזושהי פקודה לגרעין התא שקשורה לעוד כאב, וזה משהו שאנחנו, כשתפותח תרופה שמיירטת את האימפורטין הספציפי הזה, אז מה נוכל כך ליירט כאב כרוני?
אז אנחנו למעשה בניסיונות של לטיציה וניקולה במעבדה הובילו, והייתי מאוד שמח אם הם היו מדברים איתכם, אבל לטיציה מאיטליה וניקולה מצרפת, והם לא יכולים לנהל שיחה בעברית. המחקר שלנו הוא בינלאומי, וזה אחד החוזקים של מחקר בימינו, שאפשר לקבל כוחות מכל מיני מקומות. אז אוקיי, תזכיר לי מה השאלה, דודו.
אנחנו מדברים על יירוט של החלבון הזה, ואז באמת יצירה של תרופה שמטפלת בכאבים כרוניים, שבסופו של דבר זה עוד דבר שאפשר להרוויח מהדבר.
יפה, אז מה שלטיציה רצה בניסיונות שלה, שאפשר להוריד את החלבון הזה באופן ספציפי, על ידי הנדסה של וירוס ככלי עבודה ש... מוביל חתיכה קטנה של RNA שמורידה את הביטוי של חלבון האימפורטין הזה, ובתאי הצו שחסרים את האימפורטין הזה, יש למעשה שיתוק של המסלול הולכה של הכאב. אז זאת אופציה אחת. אפשר כבר היום, יש חברות תרופות שמשתמשות במנגנונים כאלה כדי לירט מחלות אחרות, ואפשר באופן ישיר לנסות לעשות היום ניסויים בבני אדם בגישה הזאת. הדבר השני שעשינו, שלקחנו את המידע, את ההבנה המנגנונית ששיפקנו על המערכת הזאת, ואנחנו סרקנו את רשימות הגנים שגילינו שמשופלים על זה המערכת הזאת, בדייטאבייס של מכון ברוד בארצות הברית, והדייטאבייס הזה למעשה מוצא קישורים בין תרופות ידועות לבין ביטויים של גנים בתאים שונים. וככה זהינו תרופות שנמצאות כבר בקליניקה לשימושים אחרים, תרופה אנטיביוטית ותרופה אחרת, שבאופן עקרוני יכולים גם לירט גם את המנגנון הזה, לפחות בניסויים בעלי חיים הראינו ששתי התרופות האלה זול וסלמתי זול, יחידות במודלים של עכברים, להקל על כאב כרוני.
וואו, עכשיו אני רוצה לסיום ללמוד אולי באמצעותך על באופן כללי מסלולי העברת אותות כאב. מה קורה בגוף? אתה דיברת פה על משהו ספציפי של אותו חלבון שמגיע לגרעין וכולי. כשאני חש כאב, תאר לי בגדול כמובן, עד כמה שאפשר בממש כמה שניות, את המסלול של האות מהחיישן עצמו לחלק שלי במוח שמרגיש כאב.
אז מאוד חשוב להבין שיש שני סוגים של תופעה שאנחנו קוראים לה כאב, אחת שהיא מאוד טובה וחשובה ואחת שהיא בעייתית. יש מה שנקרא כאב אקוטי, כשאתה נוגע בפלטה חמה או שאתה נדקר על ידי משהו, והעצב החישתי שמקשר בין החיישנים באור שלך או באיבר שנגע בדבר השלילי, מעביר אות מהיר ואתה מזיז את היד או פותר, וככה אתה מגן על עצמך. זה כאב אקוטי, זה דבר חיובי, זה דבר שאם הוא חסר אנחנו נפגעים ממנו. עכשיו, המערכת משתבשת כשאותות כאלה מתקבים באיזושהי צורה, והנוירונים החישתיים שלנו משדרים באופן תמידי סיגנלים של כאב גם כשאין גירוי חיצוני, ואז זה עובר לכאב כרוני. וכאב כרוני כזה יכול להיווצר כתוצאה משיבוש של פעילות של תאי עצב חישתיים, או תאי עצב במערכת המרכזית, ששם יש את ההולכה ואת האינטגרציה של הסיגנלים האלה, ובתוך המוח את האינטגרציה הסופית, ולמעשה את השידור למודעות שלנו שכואב לנו. ואנחנו, במנגנון שאנחנו גילינו, מנסים לירת שלב אחד בתהליך המאוד מורכב הזה, שזה הבעיה. כאב כרוני זה הבעיה הקלינית שאנשים סובלים ממנה, ושאין מזור טוב בימינו, לצערים הרב.
וואו, טוב, אז שוב נזכיר את המולקולה הזו שמעבירה אותות כאב במערכת העצבים ההיקפית שגיליתם, ואולי באמצעות יירוטה בטכניקה שתיארת, אולי אפשר באמת למנוע או לשכך כאב כרוני. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור מייק פיינזילבר מהמחלקה למדעים ביומולקולריים במכון ויצמן למדע. תודה.
תודה רבה לכם, יום טוב.
זיהום האוויר עלול להשמיד 80% מהדבורים בהודו, כך עולה ממחקר חדש. הזיהום גורם נזק לכנפיים של הדבורים ולרקמת הלב, על חלק מהדבורים נמצאו חלקיקי עופרת ומתכות רעילים. המחקר נערך על ידי חוקרים מטארה אינסטיטוט אוף פונדמנטל ריסורץ, שהוא פורסם ב-PNAS, מתייחס לדבורי הדבש הנפוצות בדרום אסיה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות ואבולוציה של דבורים מהמחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום רב.
אז מה קורה באמת לדבורים בהודו? מה גורם להן למות? מה בדיוק בזיהום הוא זה שמחסל אותן?
כן, אז הנושא של זיהום אוויר על ידי חלקיקים קטנים במקרה הזה, שזה חלקם לא מוגדרים, חלקם הם עשו גם הגדרה וזיהו אותם כמתכות שונות, שהן רעילות בעיקרון, הוא בעיה שנחקרה הרבה מאוד בקונטקסט של בריאות הציבור, בני אדם, ונחקרה הרבה פחות בקונטקסט של בעלי חיים, ובטח פחות בקונטקסט של חרקים, וזה אני חושב הייחוד של המחקר הזה, למרות שנעשו מספר מחקרים קודמים, ובאמת הם בחרו להתרכז בהודו, שלפי האינפורמציה שהם סיפקו, והאמת היא שאני גם בדקתי את זה, 9 מ-10 הערים עם הזיהום אוויר הכי גבוה בעולם נמצאות בהודו, וזה סיפק להם מערכת מחקר מאוד 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 טובה, כי הם בדקו, הם ישבו באמת דבורים במרכז העיר, באזורים פחות מזוהמים ובאזורים כפריים שנמצאים ליד, ככה שהם יכלו באמת לעשות ההשוואה.
אין ספק שכשמזוהם אז אפשר לבדוק למה גורם הזיהום.
כן, אז הם באמת עשו מחקר שעבד על מספר רמות. הם קודם כל באמת עשו מדידות מפורטות של הזיהום באוויר, ובאמת הם הראו שבמהלך תקופת המחקר יש הבדלים מאוד מאוד גדולים בזיהום. דרך אגב, אני הסתכלתי קצת מה קורה בישראל, המצב בחלק מהערים בישראל הוא לא הרבה יותר טוב מאשר במרכז העיר בנגלור שבה הם עבדו. זה לא אחת מהערים הכי מזוהמות באוטו, ולנו יש כמה ערים שמתקרבות לזה, לא מגיעות לאותה רמה, אבל הן מתקרבות. והם באמת, הם בדקו, הם עשו גם אנליזה של מיקרוסקופ אלקטרוני, והם ראו שיש חלקיקים על הגוף, בעיקר על הכנפיים, אבל גם חלקים אחרים של הגוף. ואז הם עשו שורה של מדידות פיזיולוגיות ומולקולריות, ובכולם הם ראו שבאמת יש השפעה מאוד מאוד חזקה על הפיזיולוגיה והביולוגיה של הדבורים, כאשר באזורים המזוהמים ביותר הפגיעה היא יותר חזקה, וכמו שאתה ציינת, זה מביא גם לקיצור של תוחלת החיים.
עכשיו, מה עלול לקרות במקום כל כך מזוהם אם לא יהיו שם דבורים? זאת אומרת, יש שם חקלאות שמבוססת על האבקה של דבורים? למה? סליחה על השאלה, אני יודע שהדבורים חשובות מעצם היותן בעלי חיים, אבל איך זה יכול להשפיע על האנשים שם?
אז זהו, הדבורה שהם עבדו איתה היא סוג של דבורת דבש, אבל לא הדבורי דבש שיש בארץ, זה נקרא דבורת הדבש הענקית, והביולוגיה שלה קצת שונה מהדבורת דבש שלנו, היא דבורה שהיא נודדת, הן מקננות בחוץ, לא בתוך חללים סגורים, והן נודדות. אז הממצאים שהם נמצאים במרכז העיר, החשיבות החקלאית שלהם היא יותר נמוכה, כי במרכז העיר, באזורים הכי מזוהמים, האזורים התעשייתיים, כמובן שיש פחות ייצור של פירות וירקות, אז זה קצת פחות משפיע, אבל בגלל שזו אוכלוסייה שהיא נודדת וזה גורם לירידה, אז זה יכול גם להקרין על שירותי האבקה שהדבורים האלה נותנות באזורים שבהם באמת מגדלים פירות וירקות. וגם בתוך העיר יש קצת אנשים שמגדלים ודברים כאלה, אז יכולה להיות איזושהי השפעה, אבל בוא נגיד שהבעיה הזאת של הזיהום היא יותר מסמלת לנו את גודל הבעיה, ובאמת אולי אפשר להשתמש גם בדבורים כאיזשהו ביו-אינדיקייטור, מה שנקרא.
זאת אומרת, הדבורים הם הכנרית שמלמדת אותנו מה עשוי לקרות גם לנו.
כן, בדיוק. זאת אומרת, זה כבר הוצא לפני זה, ויש לזה הרבה היגיון, כי דבורים, הביולוגיה שלהם זה שכדי להפיק כמה טיפות של דבש, הן צריכות לבקר אלפי פרחים. זאת אומרת, הן הולכות ודוגמות ומבקרות, ולכן אם יש זיהומי סביבה, לא רק זיהום אוויר, גם זיהומים אחרים, זה בעל חיים שמסתובב המון בשטח ובאמת דוגם את הסביבה.
יש מה לעשות? זאת אומרת, מלבד...
זה הרעיון כאן, אני חושב. יותר מאשר הפגיעה הכלכלית פרסה באבקה, כי...
מעניין. זאת אומרת, שוב למי שפספס את הנקודה, כמובן שמדובר גם בפגיעה כלכלית, ובפגיעה בדבורים, אבל זה בעצם סוג של אינדיקציה לגם מצבנו אנו. אם הדבורים נפגעות, גם אנחנו עשויים להיפגע מהזיהום. מה אפשר לעשות? מה להרחיק את המכוניות מלב הערים? מה ההתנהלות הנכונה כדי לשכך את המצב או לתקן אותו?
צריך להקטין מאוד את הזיהום סביבה, ויש לזה כל מיני דברים שאנחנו יודעים. הם מציינים שבעודו גם משתמשים במכוניות יותר ישנות, וגם בעיקר הבקרה על קליטת מזהמים ממכוניות, ואני מתאר לעצמי שלא רק ממכוניות, גם מגורמים אחרים שקשורים לתעשייה, היא כנראה לא ברמה שמקובלת בעולם המערבי. אבל אני לא מכיר מחקרים דומים שנעשו נגיד בגרמניה, או אני חושב שבסין גם כן יש בעיה מאוד מאוד קשה של זיהום אוויר. אבל יש דברים, יש מדע שלם שעוסק באיך באמת מקטינים, ובסופו של דבר זה מגיע למשהו שצריך לאכוף אותו על ידי הממשלה, לבן אדם הפרטי או לתעשיין הפרטי, אתה יודע, הוא רוצה לעשות כסף, או שהבן אדם הפרטי רוצה לנסוע ולהגיע לעבודה, וזה באמת... ממשלות צריכות לפקח על זה.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות ואבולוציה של דבורים מהמחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. תודה לך.
ביי ביי.
מערת החבר הארוכה ביותר בעולם התגלתה באזור דרום ים המלח על ידי חוקרים ישראלים בראשות צוות מהאוניברסיטה העברית.
אורכה של המערה מעל קילומטר, ואיתור המערה הוא חלק מפרויקט רחב היקף לגילוי מערות חבר על ידי הצוות, שכולל גם חוקרים ממועדון שוחרי המערות, מהמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון והמכון הגיאולוגי לישראל. ואגב, יכול להיות שמערות דומות יש גם בכוכב הלכת מאדים. אבל בואו נחזור לכדור הארץ, זום אין לים המלח, שלום למנהל המרכז לחקר מערות באוניברסיטה העברית, פרופסור עמוס פרומקין, שלום לך.
שלום וברכה.
ראשית, למד אותנו מהי מערת החבר, ואז ספר לנו מה מצאתם, איך איתרתם את המערה הארוכה ביותר בעולם. מה זה אומר חבר?
חבר זה סלע רך שמורכב מגרגרים קטנים שנסחפים בקלות על ידי המים. ונחל שחודר לתוך חבר, או ליתר דיוק במקרה הזה תצורת הלשון של אזור ים המלח, בעצם המים זורמים לאורך סדק ומפוררים את החבר שבדפנות הסדק, וככה מגדילים אותו ויוצרים ערוץ תת-קרקעי. וזאת המערה.
עכשיו, אני מבין שכבר מצאנו בישראל, נמצאו מערות כאלה כמובן בישראל.
כן, נמצאו מערות מסוג הזה, אבל הרבה יותר קצרות בעבר, בעיקר לאורך ים המלח, מצפונו באזור קומרן ועד לדרומו באזור נחל פרצים. אבל הפעם יש לנו מערה הרבה יותר ארוכה, והיא נמצאת מדרום לים המלח, באזור נאות הכיכר.
איך מצאתם את המערה הזו? זה היה, ידעתם שהיא שם או שזה היה במקרה?
זה היה בעצם במקרה כשאנשים הלכו לאתר מערה אחרת וראו פתח ונכנסו אליו, והתברר שזה מוביל עמוק מאוד.
עכשיו, אני מבין שמבנים דומים או מערות דומות יש לא רק בכדור הארץ.
טוב, מחוץ לכדור הארץ אנחנו פחות מכירים מטבע הדברים, אבל קיימת אפשרות, היות ובמאדים אנחנו יודעים שהיו מים זורמים בעבר, אז קיימת אפשרות גם למערות כאלה שם, וכמובן קיימת אפשרות גם במקומות אחרים. בסך הכל המערות היותר שכיחות בגרמי שמיים אחרים הם דווקא מערות לבה, שהנוזל הוא לא מים, אלא לבה נוזלית שמתפרצת מירי געש ומסדקים, והלבה הזאת מייצרת מה שנקרא צינורות לבה, שמאוד שכיחים במקומות מסוימים בכדור הארץ, למשל בהוואי, וגם באזור שלנו במידה מסוימת.
אוקיי, אז בואו נחזור לדבר על מערות חבר. זו מערה שאפשר להיכנס אליה? אפשר לראות אותה? הקהל הרחב יוכל להנות ממנה?
הכניסה אליה קצת קשה וגם קצת מסוכנת. יש לה בה הרבה זחילות, מקומות צרים מאוד, ויש בה גם פירים שפתוחים אל פני השטח, וזה מצד אחד יפה, מצד שני מדי פעם מדרדרים צלעים, גושים כאלה ואחרים, כך שחייבים להיכנס עם קסדות ו מצוידים כמו שצריך, ורצוי להיכנס לשם בהדרכה מסודרת.
עכשיו, איך אנחנו יודעים שזו המערה הארוכה ביותר בעולם? זאת אומרת, ראיתי שבפרסום עצמו קראתם לכל העולם להתייחס לאורך המערה, כדי שאם יש מערה ארוכה יותר, אנחנו כמובן לא נגנוב את הבכורה, או את נכריז על השיא הזה, כשיא שלנו.
כן, יש אדם ואתר באינטרנט שדואגים לעדכן את המערות הארוכות ביותר בעולם לפי סוגי הסלעים שלהם, ולפי המידע שמופיע שם, זאת המערה הראשונה היום בעולם באורכה. אם האתר הזה איננו מעודכן, אז יכול להיות שיש עוד משהו שאנחנו לא מכירים, שאנחנו לא יודעים עליו. צריך לזכור שהמערה הזאת היא ארוכה ביחס למערות מהטיפוס המדובר. זה מערות מסוג שמכונה פייפינג בספרות, שבו יש חשיבות גדולה לפעילות המכנית של פירוק הסלע על ידי המים. לעומת זאת, מערות קרסטיות שהן נוצרות על ידי המסע כימית ולא על ידי פירוק מכני, מערות כאלה הרבה יותר שכיחות והרבה יותר ארוכות בעולם. אז אנחנו כרגע לא מתייחסים בדיון למערות המסע, למערות קרסטיות, אלא רק למערות פייפינג בתוך חבר.
אבל הנה נשוב לכותרת, מערת החבר הארוכה ביותר בעולם, ככל שידוע לנו, התגלתה באזור דרום ים המלח. תודה רבה לך פרופסור עמוס פרומקין, מנהל המרכז לחקר מערות באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה לכם, יום נעים.
ובמסגרת פינת המתמטיקה נדבר על עקרון שובח היונים. שלום למורה למתמטיקה שלנו מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
בפיזיקה יש חתול אבל רק קוונטי, במתמטיקה יש יונים.
יונים, כן. יש עיקרון מתמטי מאוד חשוב ומאוד חביב שנקרא עיקרון שובח היונים, והוא ככה זה נראה כשמתמטיקאים מנסים לטפל בחיות. אז עיקרון שובח היונים אומר לנו כזה דבר, נניח שיש לנו יונים, כמות מסוימת של יונים, נניח 100 יונים, ואנחנו רוצים לסדר אותם בתוך שובח. עכשיו הכל פה מתמטי, אז אין מגבלה, אין מגבלות פיזיות למתמטיקאים.
זאת אומרת, יונה היא נקודה בגדול.
בדיוק, כן, יונים נקודתיות, אפשר להכניס כמה יונים שאנחנו רוצים לכמה תאים, כמה יונים שנרצה לכל תא. והעיקרון אומר כזה דבר, נניח שיש לך יותר יונים מתאים. למשל, יש לך שובח עם 100 תאים, והתמזל מזלך, ואתה הבעלים הגאה של 150 יונים. אתה רוצה לסדר אותם בתוך השובח. יש המון דרכים לעשות את זה. אפשר להכניס, עוד פעם, אנחנו בעולם מתמטי, אפשר להכניס את כל היונים לתא אחד. אפשר לחלק אותן חצי-חצי בין שני תאים, לפזר יונה, ואת כל השאר להכניס באיזשהו מקום.
זאת אומרת, במקרה קיצון יכול להיות שיהיו לי 150 יונים בתא אחד. זה יכול להיות.
נכון, יכול להיות, אנחנו במתמטיקה בכל זאת. אבל, אומר עיקרון שובח היונים, לא משנה איך תסדר את זה, יהיה לך איזשהו תא שיש בו לפחות שתי יונים.
הגיוני? נשמע אפילו טריוויאלי.
הגיוני, נכון? במבט ראשון, זה נראה טריוויאלי. אם יש לך יותר יונים ממקומות לשים אותן בהם, אז אתה לא יכול לפזר אותן באופן אחיד. יהיה תא עם שתי יונים. עכשיו, קודם כל צריך לשים לב פה שהעיקרון הזה לא אומר לנו איזה תא זה. העיקרון הזה לא אומר לנו כמה יונים יהיו בתא הזה. אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו רק יודעים שאיפשהו בתוך כל השובח הענק הזה חייב להיות איזשהו תא, בלי שיש לנו שום דרך למצוא אותו.
שיש בו יותר מיונה אחת.
יותר מיונה אחת.
עכשיו, אז זה נשמע מידע שהוא מאוד מינימליסטי, זאת אומרת, אין פה הרבה מידע. מה נותן לי העיקרון הזה?
אז העיקרון הזה עוזר לפתור המון 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 שאלות. משתמשים בו גם במשפטים מתוחכמים במתמטיקה מסובכת. כדי להדגים אבל, אפשר לעשות משהו הרבה יותר פשוט. למשל, בוא נחשוב על קוביה הונגרית. מכיר קוביה הונגרית?
ודאי, איתנו לא היה מכור לניסיונות לפצח אותה.
יפה, בבקשה. אני יכול להגיד לך שאני יכול לדעת בוודאות כל קוביה הונגרית שתיתן לי. לא משנה איך תסדר אותה ואיך תבלגן אותה ומה תעשה איתה. בכל קוביה הונגרית יהיה איזשהו צבע, לפחות צבע אחד, שעל איזושהי פאה יופיע פעמיים.
כן? בוודאות? מעניין.
בוודאות. לא משנה. עכשיו, ברור לנו שאם אתה מסדר לגמרי את הפאה כמו שצריך, אז בכל פאה יש צבע שמופיע לפחות פעמיים, כי בכל פאה היא כולה מלאה בצבעים, אבל לא משנה איך אני יודע את זה. כמה פאות יש לקוביה?
שש,
נכון? וכמה משבצות יש בכל צד?
תשע לדעתי משבצות.
תשע, נכון? זאת אומרת שיש לי תשעה תאים, נכון? תשעה מקומות שאני צריך למלא, ואני צריך להכניס לתוכם שישה צבעים. אז זה מין עיקרון שבח יונים הפוך כזה. גם אם אני אנסה לעשות שכל בכל תא יהיה צבע אחר, אני עדיין נשאר עם שלושה תאים ריקים. זאת גרסה הפוכה של שובח היונים, שאומרת שאם יש לך פחות יונים מתאים בשובח, אז אתה תישאר עם, עם תאים ריקים.
מעניין, זה נשמע עיקרון טריוויאלי, אבל כן, הוא כן עוזר לנו.
עכשיו, יש כל מיני דברים אזוטריים לחלוטין. למשל, עשו ספירה איפשהו וראו שאפשר להגיד בוודאות שיש במדינת ישראל לפחות שני אנשים עם אותו מספר שערות על הראש.
וזה משהו שנובע מהעקרון שובח היונים?
לגמרי. כן. למה? כי בדקו וראו שיש לבני אדם פחות או יותר 100,000 שערות שיכולות להיות לו על הראש. נגיד, okay. גם אם נלך לראש ממש צפוף 200,000. אז אם ננסה לעשות שלכל בן אדם תהיה כמות אחרת של שערות על הראש, אנחנו ניתקע ב-100,000, ב-200,000. במדינת ישראל יש כבר 9 מיליון אנחנו היום? Okay. לפי עיקרון שבח היונים, אם יש לי יותר מדי אופציות שאני צריך להכניס, אני אשאר עם כפולים. אם לכל בן אדם אני אנסה להתאים כמות שונה של שערות, אני אשאר עם אנשים ספר. מה הם יצטרכו לעשות? הם יצטרכו לקבל מספר שערות שכבר הופיע קודם. אז בלי שאני ספרתי אף שערה של אף בן אדם, אני יודע שיש לנו בארץ לפחות שני אנשים עם אותו מספר שערות.
עכשיו, שאלה, האם אפשר להוכיח מתמטית את העיקרון הזה, או שזה משהו שפשוט אנחנו מסיקים הגיונית?
אפשר להוכיח את זה מתמטית. זה שייך לתחום במתמטיקה שנקרא תורת הקבוצות, שמדבר על קבוצות ועל התאמות ועל איברים בתוך קבוצות, ואיפה יש יותר דברים ואיפה יש פחות דברים. העיקרון הזה הוא בהחלט מוכח מתמטית, והוא מאוד יפה, כי הוא באמת, הוא מאוד 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 פשוט. אנחנו יכולים, כמעט רב, ובאמת משתמשים בו כל הזמן, אפילו בהוכחות הכי עדכניות של המשפטים הכי מתוחכמים במתמטיקה, הוא כל הזמן נמצא בשימוש, כי הוא מאפשר לנו לדעת משהו בלי להיכנס לפרטים שלו. בלי לספור שערות ובלי למדוד אנשים, אני כבר יכול להגיע לתובנה על שערות ובני אדם. ובמתמטיקה משתמשים בזה כל הזמן.
וואו, טוב, נסתפק בדברים האלה. והנה, הכרנו את עקרון שובח היונים. תודה רבה לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה שלנו נעסוק בנושא השעון הביולוגי והקשר שלו לשירה. האם יש יצירות שעדיף לשיר בערב ומדוע? שלום לרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה ירושלים. שלום לך.
שלום דודו.
יש קשר בין השעון הביולוגי לשירה? יש הבדל בקול שלנו במהלך היום?
בהחלט. אני בטוחה שלא צריך מחקרים כדי להבין את זה, שאנחנו קמים בבוקר ונשמעים אחרת, כי לגוף יש ריתמוס משולו שמוכתב באמת על ידי השעון הביולוגי. הוא זה שמבסס את ההורמונים, את ההתנהגות, את ההתנהגות שלנו ופיזיולוגיה בכלל. וכמובן שהריתמוס הזה משפיע גם על הקול שהוא איבר בגוף. אחרי שנת לילה טובה, המיתרים שלנו רפואיים והכל נמוך יותר. אנחנו הרי ישנים במאוזן, זה גורם לנוזלים להצטבר באזור הגוף העליון, ולכן גם העיניים שלנו קצת יותר נפוחות, וגם המיתרים יותר בצקתיים ועבים יותר. אם אנחנו ישנים במזגן, אז הכל קצת יותר יבש, קצת יותר חורק, וזה כמובן גם תלוי מה עשית לילה לפני. אם אתה אכלת מאוחר, אם אתה צרכת בקונצרט, או אם לא ישנת בכלל. יש מחקר מעניין, עדכני, שערכו דוקטור מיכל איכט באוניברסיטת אריאל, והם מצאו שבכל הבוקר שלנו, אלה שנמנעו משינה, דווקא הכל שהם היה איכותי יותר מאלה שישנו, אבל זה כמובן לא מומלץ להימנע משינה בשביל להשיג כל צלול, כי הכל החורקני הזה הוא עדות לכך שישנו היטב ונתנו למיתרים לנוח, וזה חלק מהמחזוריות הברוכה הזו שהגוף שלנו זקוק לה.
זאת אומרת, זה מין ריסטארט לכל, ולכן הוא נשמע כמו קול של קריין פרומואים בבוקר.
נכון, ולהגיד אם אתה לא רוצה את הכל פרומואים הזה בבוקר, זה כמו להגיד למישהו שלא רוצה להסתרק, תהיה קרח. אנחנו כן זקוקים לריסטארט הזה, ולוקח זמן לחזור לפוקוס, לקואורדינציה, וכל אחד עם הזמן שלו. יש זמרים שטוענים שהם לא יכולים לשיר עד הצהריים. אני עצמי, אני טיפוס של בוקר, ולכן לא תמיד הבנתי את אלה, וחשבתי שזה איזשהו סוג של תירוץ למה שהם לא יכולים לעשות. אבל באמת מחקר שנערך לאחרונה באוניברסיטת קרנטקה שבהודו, הוא חילק את המשתתפים לטיפוסי יום, צהריים וערב על פי שאלון, ומצא שהקול שלהם מתפקד במיטבו לפי החלוקה הזו. אם אתה מתפקד יותר טוב בערב, גם הקול שלך, כל המערכת הפיזיולוגית שלך תתפקד יותר טוב בערב. אבל מה שחשוב להדגיש זה שהם בחנו אנשים שלא משתמשים בקול שלהם באופן מקצועי. כי אדם מקצועי לומד להתגבר על ההתניות של הגוף שלו בעזרת אימון וטכניקה. ולכן אם לוקח לך יותר מ-5 עד 20 דקות להתחמם כדי להחזיר את המיתרים שלך לגמישות הרגילה שלהם, אתה כנראה עושה משהו לא נכון ומעבר למחזוריות היומית הזו.
טוב, זו הערה חשובה מאוד, כי זמר מקצועי לעתים יש לו, קוראים לזה בשפה עממית חלטורות בערב, לעתים בבוקר חברה מזמינה אותך לשיר בבוקר, ואתה לא יכול להישמע כמו לא עצמך בבוקר, אתה חייב איכשהו שהכל יהיה פחות או יותר אותו דבר.
נכון, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני מצטער, אני טיפוס של בוקר, אני לא יכול לשיר עד 12. אמרו לך לשיר ב-10, אתה תעשה את מה שצריך ותשיר ב-10. אם אתה זמר מקצועי ומכיר את ההתניות כבר של הגוף שלך ויודע מה לעשות, יום איך לפעול איתם. אבל המחזוריות היומית והשנתית הזו וגם הפרטית שיש לך, יש לה משמעות עמוקה בתרבות בכלל ובעיקר בתרבות ההודית. המוזיקה שלהם משקפת ומותאמת למחזוריות של עונות השנה, של היום. ולמעשה, לפי התרבות הזו, אתה צריך להקשיב למוזיקה מסוימת ומותאמת לעונה של השנה, שמותאמת לשעה המתאימה ביום ומתאימה לגורמים שהטבע מכתיב. המקצב של המוזיקה יהיה מהיר או איטי, המנגינה המונוטונית המגוונת, והיא צריכה לשקף את השעה ביום, את העונה, וזה עוזר לך להתמזג עם המחזוריות הזו בטבע.
זאת אומרת, זה מאוד מעניין, גם כמובן מעורר שאלות, זמרים וזמרות מקליטים באולפן, השאלה באמת מתי נכון להקליט וכולי, כי זה באמת משהו שמוטבע, מונצח.
אבל, נכון, וזה מדובר אפילו בתרבות ההודית, היא מדברת על מוזיקה כמוזיקה מרפאת, על האפקט התרפויטי של המוזיקה שחייבת להיות קשובה לכל מה שקורה מסביבך, לכל המחזור הטבעי. המוזיקה המערבית בגדול די התנתקה מהמחזוריות היומית הזו, השנתית. שיר שאתה אוהב אתה יכול לשמוע בכל שעות היום, או לבצע את זה בכל שעות היום. אין לזה בהכרח התנאיה, זה לא בא עם שיר מסוים שאתה צריך לשמוע בשעה מסוימת ביום. כל בן אדם אולי מוצא את המחזוריות שלו, אולי גם אתה פותח את הרדיו בבוקר ומעביר מהר תחנה, כי זה לא שיר שאתה מסוגל לספוג בבוקר, כי שירה, בעיקר שירה, גורמת להזדהות עמוקה גם פיזית, לא תמיד מודעת. הדופק מסתנכן עם מה שאתה שומע, טונוס השרירים, ובעיקר המצפוח. זאת אומרת, אתה בבוקר, קם בבוקר נגיד בשש, ואולי בכך אתה לא רוצה לשמוע heavy metal ורוק כבד, אלא משהו אולי יותר רגוע, שיעזור לך להיכנס לריתמוס של היום. האפקט הזה של הזדהות והתמזגות זה הסוד של שירה מרפאת ותרפויטית, ואני ארחיב על זה בשבוע הבא.
אוקיי, okay, אז בוא נדבר על הדוגמאות שהבאת לנו, כי נכון? את חמושה בשתי דוגמאות.
אני חמושה בדוגמאות של יצירות שדווקא כן הצליחו לחמוק מהאי מחזוריות של המוזיקה המערבית, דווקא יש להם, הם באות עם התניה, עם התוויה, צריך לבצע ולשמוע בערב. וזו הסרנדה. המובן שלה היא מוזיקה שמבוצעת בערב. סרה באיטלקית זה ערב, וזה סוגה שידוע בעיקר מימי הביניים, שהיא עלתה גם על צורך מסוים שימי הביניים הכתיבו, על מוסכמות החיזור. בתקופת ימי הביניים ועדיין בחברות מסורתיות אצלנו בעולם שלנו, לאוהב אין גישה חופשית לאהובה שלו, והאקט של החיזור הוא תחום בשלבים, במוסכמות ותקסים ספציפיים, שאם אתה אולי מפספס או פוגע באחד מהם, אתה עלול לפגוע בזיווג עצמו. אז הסרנדה היא שלב ביניים יפה של בניית הקשר, וזה דומה לזמן שהיא מבוצעת ביממה, זה לא בדיוק אור, זה לא בדיוק חושך, זה שלב ביניים. בוא נגיד שאתה פגשת אחד את השני, ראית אחד את השני, משהו ניצץ, אבל זה עדיין בשלב ראשוני, ולבני הזוג לא ברור לחלוטין מה השני חושב ולאן הקשר יוביל. עכשיו הגבר, ובימי הביניים ובסרנד בכלל, זה כמעט תמיד גבר, לא מצאתי סרנדות שנשים שרות לגברים, יש אילטרובטורה שהיא שרה לו, אבל הוא בכלא, הוא קהל שבוי, אז אני לא חושבת שזה נחשב. אני אשמח לשמוע אם מישהו מכיר, הגבר מנצל את חסות הצללים כדי להביע את הרגשות שלו. אם הגברת לא נענית, הוא תמיד יכול להגיד, אוקיי, היא לא ראתה טוב, זה לא הוא, הוא יכול לחמוק מכל העניין באלגנטיות. ובערב האור חלש, הדגש הוא על הכל ולא על המראה, והוא באמת, יש איזושהי אמת שהוא מביע בעזרת ליווי מוזיקלי מאוד פשוט, עם כלי נייד כמו גיטרה או מנדולינה. אולי נשמע את הדוגמה הראשונה.
אז מן הסתם כרגע השעה היא בין ארבעים ולא ממש רואים את דמותו של הזמר.
זה משרת יפה מאוד דון ג'ובאני, שהוא עבריין מין ידוע, וכמעט כל הנשים כבר יודעות שדון ג'ובאני צריך להתרחק ממנו, אבל הוא מנצל את השעת ארבעים הזו, את הדינדומים האלה בין הפנטסטי למציאות שלא בדיוק רואים כדי לפתות אותה, והסרנדה באמת תמיד יש לה מלודיה הכי מפתה, הכי יפה, והליווי מאוד פשוט, וזה באמת, ההצהרה היא שלא רק האהובה יכולה לשמוע, אלא עוד אנשים בסביבתה. אז זה כן הוצרה חצי פומבית. זה כבר שלב אחד קדימה מפתקים שאתה מעביר אחד לשני, כי אנשים שומעים את זה מסביבך, לא רק היא. אתה באזור ציבורי. ובאמת הספרות ידעה לנצל יפה את השלב ביניים הזה, וסירנו דה ברג'רק למשל, שהוא היה מאוד מכוער, או חשב שהוא מכוער, גם מביע את האהבה שלו בסרנדה, ברומאו ויוליה כמובן, שאסור להם להיפגש, אז הם מנצלים את הסרנדה כדי להביע אחד את הרגשות אחד לשני, ובאמת אפשר לשמוע לסיום את הסרנדה שמרק קנופלר ודייר סטרייטס, כתב בעקבות הרומאו ויוליה, והוא מדבר, הוא שר בקול של אולי של גבר רגיל, לא זמר אופרה, הוא מביע את הרגשות שלו במילים הכי פשוטות, אבל הכי מביעות.
אז טוב, תודה רבה לאחרונה ישראל, קולת מיד נשמע את זה. מורה לפיתוח קול וחוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. תודה רבה על הפינה הזו, מיד נשמע, בבקשה.
תודה לך. Julius, hey, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window. Just sing it.
כוח משימה מיוחד שיחקור אבאמים הוקם על ידי הפנטגון ויושק בימים הקרובים, כך מדווחים ב-CNN. הכוח הוקם בעקבות שורה של תצפיות של אבאמים על ידי מטוסים של צבא ארצות הברית, ומי שיפקח עליו הוא סגן שר ההגנה האמריקאי. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור חגי נצר, חוקר גלקסיות מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
עד כמה אנחנו צריכים להתייחס ברצינות לידיעה הזו? מה זה אומר אבאמים?
תשמע, הידיעה הזאת היא בעצם ידיעה בשניים. אבמים זה עצמים בלתי מזוהים, והחלק הראשון אומר שראו משהו וצילמו משהו, ואולי יש להם עוד נתונים שלא סיפרו לנו עליהם. וזה דווקא החלק הפחות מעניין. מה שהתחלת בו, שהם הולכים להקים כוח משימה, זה היותר מעניין לדעתי, כי זה אומר שהם מכירים או אומרים לציבור בצורה מפורשת, שמכירים בתופעה, ויכול להיות, הם גם אומרים שזה אולי משהו שהוא חוץ ארצי. אז אני מוצא דווקא בדבר השני את החדשות האמיתיות, לא בעצם עצמו שצילמו וראו.
מה זה אומר? שפה ושם באמת טייסים אמריקאים נתקלו במשהו מרחף שטס, ואין לך הסבר? זה כלי שהוא לא מוכר להם? אני מנסה לטעות
על... כן, אתה דייקת כמעט לחלוטין. אני רוצה להוסיף מזה שלא רק אמריקאים ולא רק היום. יש דיווחים על הדברים האלה בהרבה מקומות אחרים. הדברים היותר ידועים זה צרפת ובריטניה, וגם טענות מרוסיה, וכמובן ארצות הברית, שם מרב העניינים. אז זה הדבר המיוחד. והדבר שני הוא שאין בזה בעצם שום דבר חדש, במובן שיש עשרות שנים דיווחים על הדברים האלה, ממש עשרות. זה התחיל להתפרסם, בייחוד אחרי משנת 1947, עשרות, ועדויות שהן לא פחות אמינות, ואפילו יותר אמינות מזו שראו עכשיו, כולל צילומים. אז זה לא חדש, החידוש הוא, ואני לא יודע מדוע, שהם החליטו הפעם לפרסם את זה בצורה שהם פרסמו. אבל מה שאמרת הוא מאוד מדויק, ראו משהו ולא מבינים מהו, ועושה רושם שיש לו תכונות מיוחדות. ומעיזים לומר, אולי זה בכלל מחוץ לכדור הארץ, מקורו מחוץ לכדור הארץ.
שמע, שוב, אני לא אומר, כמעט יצא לי הלוואי, למרות שאנחנו יודעים שלא תמיד מפגש עם משהו שהוא חיצוני לחיים בכדור הארץ עשוי להיות חיובי, כמו שאנחנו מכירים מדוגמאות שקרו כאן בכדור הארץ, אבל עדיין זה כמובן מעיף אותנו.
אתה אומר הלוואי כי אתה מחפש שם אולי איזה תרופה לאיזה וירוס שלא נאמר כאן את שמו או משהו כזה?
שמע, אני אומר הלוואי כי פשוט גדלנו על סיפורים של מפגשים עם כל מיני חוצנים וכולי, אבל כשהתבגרנו הבנו שלא תמיד מפגשים כאלה עשויים לעלות יפה, ולעיתים מדובר בפולשים, כובשים, אנשים שיבואו, לא אנשים כמובן, חוצנים שיבואו לכאן ויעשו בנו שמות?
תראה, זה באמת מתחום המדע הבדיוני, והספרות תקרא לזה. זה, אני לא מכיר עדויות. בשלב מסוים, בזמן האחרון, אספנו שוב את הידיעות, והסתכלנו שוב על הספרות בהקשר לספר, שיצא לא מזמן, נקרא מפגשים בשביל החלב, פרק שלם עוסק בזה, ובאמת יש עשרות ומאות, המספר הכולל אגב של דיווחים מהסוג הזה, הוא הרבה עשרות אלפים בכל העולם, אני חושב שיותר ממאה אלף. החלק של העדויות האמינות, כלומר בדקו והסתכלו וחקרו ולא מצאו שום הסבר אחר, הוא בערך אחוז אחד מהמספרים האלה. אז המספרים הם מאוד מאוד גדולים. מה שאנשי חיל האוויר האמריקאים ראו, ראיתי את התצלומים, זה בפירוש שייך לאותו אחוז שאין לו שום הסבר אחר. אבל הדברים ידועים מבחינת עדויות ידועים, לא מבחינת הבנת התופעה. כאן הם, אני חושב, עדיין לא ידועים.
זאת אומרת שאם אני אנסה לחלץ ממך הערכה, מה הם אותם כלי טייס לא מוכרים? תסתכן בלענות לי, או שתאמר לי פשוט, זה לא מוכר, צריך לחקור?
כן, אני אסתכן לענות לך. כן, זה לא מוכר. אני בתור איש מדע ורבים מחבריי חוקרים כל הזמן תופעות לא מוכרות, אבל אף אחד מאיתנו לא מציע שזה מחוץ לחוקי הטבע. גם הדברים האלה, לכן, הם בתוך חוקי הטבע. האפשרות שישנה ציוויליזציה מתקדמת הרבה יותר מאיתנו, מחוץ לכדור הארץ, היא אפשרות מאוד מאוד ריאלית. יש אנשים שטוענים שהסיכוי שהם יגיעו לכאן ונראה אותם הוא מאוד מאוד קטן, והדברים האלה קשים מאוד לשיפוט. אז אני מקבל את שני הדברים, אני אומר זה מאוד ריאלי, והסיכוי מאוד קטן, אבל לא אפס. ויש כאן הרבה מאוד דברים אחרים מוזרים, שהתשובה עליהם תינתן אך ורק כאשר יהיה לנו ביד, מקרה אחד או כמה מקרים יהיו לנו ביד, שאפשר יהיה לומר בוודאות זה לא מכאן. ואני כבר אומר לך שיש אנשים, אגב, בייחוד בארצות הברית, שטוענים שזה כבר שנים נמצא בידי ממשלת ארצות הברית ומסתירים מהציבור וכו' וכו'. מין תיאוריית קונספירציה כזאת. לי זה לא ידוע, הם לא משתפים אותי במידע הזה.
כן, אבל זו הבעיה שאנחנו מוצפים בכל מיני תיאוריות קונספירציה מכל כיוון אפשרי, ולכן רמת החשדנות שלנו היא גבוהה במיוחד בימים אלה של מידע שמופץ וכולי.
נכון, נכון, אתה צודק. אני חושב שזה לא רק חשדנות. במקרה המסוים הזה, אני חושב שאתה התכוונת לאוסף של דברים, במקרה המסוים הזה יש כאן בפירוש איזושהי סקרנות שהיא מסוג אחר, איזושהי סקרנות לגבי השאלה הכללית, האם ישנם יצורים תבוניים במקומות אחרים. והדרך היחידה לדעת על זה בינתיים, היא אם הם באו לבקר אותנו, כי עדיין אין לנו טכנולוגיה לראות אותם מרחוק. אז אני חושב שכאן זה הרבה מעבר לקונספירציה, הייתי אומר בזהירות שיש תקווה מסוימת שדבר כזה אומנם יקרה, אבל תקווה לא מביאה עובדות לשולחן שאפשר לוודא אותם. אז יש כאן משהו, וזה מתבטא אגב במספר האנשים הרבים שחושבים שזה קרה וקורה ויקרה כל הזמן, ומסתירים מאיתנו או לא מצליחים לגלות. הרבה מאוד אנשים חושבים על כך, מספרים אדירים של אנשים בארצות הברית לבד, מיליוני אנשים, ועשו על זה מחקרים. אז זו בשורה, אם הפנטגון מתייצב ואומר, או ממשלת ארצות הברית, מתייצבת ואומרת שאנחנו הולכים לחקור את זה ברצינות, הם עשו את זה אגב בעבר, כמה פעמים וגם הודיעו על זה, אולי הם מתכוונים שהולכים לגלות דברים, או להוציא אל האור דברים שיש בידיהם, אולי, אני לא יודע.
עכשיו, כל עיסוק בנושא הזה הוא תמיד מרתק בעיניי. תודה רבה לך, פרופסור חגי נצר, חוקר גלקסיות מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה רבה.
התגלה אוקיינוס תת-קרקעי בכוכב הלכת הננסי קרס. כן, כן, יש כוכב לכת ננסי כזה, ומתברר שיש שם אוקיינוס, ולא סתם אוקיינוס, אוקיינוס עם פעילות גיאולוגית רוכשת על ומתחת לפני השטח שלו. הדבר התגלה הודות לגשושית דון, והימצאות מלחים באוקיינוס שם עשויה לסייע לשמר את האוקיינוס כנוזל, למרות שמאוד קר שם, הטמפרטורות שם ככל הנראה נמוכות מאוד. המחקר פורסם כחלק משבעה מחקרים בכתב העת Nature. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן למדע, פרופסור עודד אהרונסון. שלום.
שלום, שלום, כיף לשמוע אותך שוב, דודו.
כיף ודאי לדבר איתך, ואני מוכרח להודות שאני הייתי בטוח שאני מכיר את מערכת השמש שלנו, והנה אנחנו נתקלים בכוכב לכת שאני לפחות לא הכרתי, והוא גם ננסי. אז בוא, תסביר לנו איפה הוא נמצא, מאיפה הוא צץ וכולי.
אוקיי, אז אתה מכיר את מערכת השמש, ואני חושב שאתה צודק שזה באמת עוד דוגמה של איך כשמסתכלים על הטבע, ככל שמתקרבים אליו, אז הטבע מצליח להפתיע אותנו שוב ושוב. האסטרואיד, או כוכב לכת ננסי, כמו שקראתם לו, סיריס באנגלית, קרס, זה בעצם גוף בחגורת האסטרואידים. חגורת האסטרואידים יש בהם הרבה גופים, הרבה אלפים של אסטרואידים, וזה הכי גדול מביניהם. הוא מפורסם בגלל שהוא הכי גדול, ובגלל זה גם הוא עגול, הוא מספיק כבד, הרדיוס שלו 1,000 קילומטר בערך, אז הוא מספיק כבד בשביל להיות בצורה כדורית, אז לכן מכירים אותו.
וכשמדברים על כוכב לכת ננסי, שוב, אנחנו קוראים לו פלנטה, אומנם קטנה, אבל זה עדיין משהו שהוא משמעותי, מה הגודל שלו?
סליחה, אני אמרתי שהרדיוס 1,000 קילומטר, הרדיוס הוא בערך 500 קילומטר, הקוטר שלו הוא 1,000 קילומטר, אז הוא נגיד חצי מהקוטר, או פי 2.5 יותר קטן מהכוכב לכת הכי קטן שאנחנו מכירים, כוכב חמה.
אבל אני חושב שזה משמעותי,
כוכב לכת זה קצת מטעה, כי בגלל שהוא בתוך החגורת האסטרואידים, אז אני חושב שזה לא נכון לקרוא לו כוכב לכת. כוכב לכת, אנחנו רוצים לשמור את הדזיגנציה הזאת, לפחות את הכוכב לכת הרגיל, לגוף שהוא מספיק גדול בשביל שהוא ניקה את כל המסלול שלו סביב השמש. זאת אומרת שהוא נמצא שם לבד, והוא הצליח או לספוח אליו או להעיף החוצה את כל שאר הגופים שהיו בסביבתו. אז כדור הארץ הוא כוכב לכת, כי אין עוד גוף שמקיף את השמש באותו רדיוס שהוא לא חלק מהמערכת של כדור הארץ. כמובן יש את הירח. ככה גם כל שאר כוכבי הלכת. סיריס הוא חלק מחגורה של הרבה גופים, אז לכן אני חושב שזה לא בדיוק נכון לקרוא לו כוכב לכת, כי הוא לא הצליח לפנות אותה משם.
אוקיי, אז בוא בכל זאת נדבר עליו, ניתן לו את הכבוד שאני לא בטוח שמגיע לו, אחרי מה שאמרת, את צודק שזו לא פלנטה, נכון?
אני חושב שזה רק שם.
ודאי, ודאי. אין לך משמעות. נכון, אנחנו סתם מנסים להדביק תוויות, כי כאלה אנחנו בני האדם, אבל בוא נדבר על מה שקורה שם ועל האוקיינוס המסקרן שנמצא שם.
אז אני חושב שזה באמת החלק המעניין והמפתיע, ובאמת מה שהתכוונתי כשאמרתי שמערכת השמש כל פעם זורקת עלינו הפתעות חדשות. אז החללית דון הגיעה לכוכב לכת הזה, הנשיא או לאסטרואיד הזה, ב-2015, והתחילה לצלם אותו בעזרת כל מיני מכשירים וספקטרומטרים, לראות ממה עשויים פני השטח שלו. ואחד הדברים שהיא גילתה זה האסטרואיד הזה, שבעצם אסטרואידים אמורים להיות מתים, אמורים להיות קפואים, קרים, מתים מבחינה גיאולוגית. שום דבר לא אמור לקרוא שם, כי אין להם חום פנימי, אין להם את היכולת אחרי מיליארדי שנה, אחרי שהם נוצרו, לייצר חום וכוחות טקטונים שישנו את פני השטח. ובכל זאת מה שדון גילתה זה שיש כל מיני נקודות מאוד מאוד בהירות, אזורים, מין כתמים לבנים על פני השטח של סיריס. הכי גדול מביניהם הוא בתוך מכתש, שהגודל של המכתש בערך 90 קילומטר, ובמרכז של המכתש הזה יש אזור שהוא לבן, יש חומר שמכסה את מרכז המכתש שהוא לבן. במשך השנים הצליחו לצלם את החומר הזה שוב ושוב, התקרבו לפני השטח מרחק של משהו כמו 30 קילומטר והצילמו אותו מקרוב, והחומר הזה, ומדדו את הספקטרום שלו, והחומר הזה התגלה כסוג של מלח. אנחנו מכירים את הסוג של המלח הזה בתור סודה לכביסה. לפעמים משתמשים בזה בכדור הארץ בשביל לרקח מים. השם הכימי שלו זה נטרן פחמתי, Na2CO3. בגדול זה מלח. עכשיו, למה זה חשוב לגלות מלח שם? כי מלח מומס במים, המים יכולים לרכז את להוביל לריכוזים יותר גבוהים של המלח, וכשהמים מתאדים, אז נשאר המלח, נשאר אותו מינרל על פני השטח. ומפה בעצם באה ההתרגשות, כי עכשיו אנחנו מבינים
שהמלח הזה, כי זה פשוט מעיד על כך שהיה שם איזשהו תהליך כזה, כפי שאצלנו ההמלחה של האוקיינוסים וכולי?
כן, שיש איזשהו תהליך שמים נוזלים בתוך סיריס, ממיסים את המלח, מובילים אותו מתחת לפני הקרקע, לפני השטח, שם המים מתאדים, ונשאר המצבורי מלח, כמו שנשארים מצבורי מלח כשהמים מתאדים בים המלח למשל.
ובהכרח יש שם מים? זאת אומרת, יש שם או היו שם מים, כפי שאנחנו מכירים מכדור הארץ?
אז אני הייתי אומר, יש עכשיו ויכוח בקהילה המדעית, התפרסמו אותם מאמרים בכתבי עת מאוד מפורסמים, והייתי אומר שרוב המדענים חושבים שזה עדויות מאוד חזקות לזה שיש מים נוזלים מתחת לפני השטח. עוד חומר שהתגלה שם, זה נקרא hydrohalite, זה מלחים שעדיין בתוך המינרל, עדיין יש מולקולות של מים נאחזות במינרל, והעובדה שהחומר הזה קיים, אומר שהמים והמלח הגיע לפני השטח, משהו כמו במאות שנים האחרונות, שזה ממש היום בשפה גיאולוגית, כי החומר הזה, אם הוא חשוף לחלל, הוא בעצם עובר בליה ונעלם. אז העובדה שיש עדיין hydrohalite אומר שכל הדבר הזה קרה בתקופה האחרונה, במאות שנים האחרונות. אז אני חושב שרוב המדענים אומרים, כן, יש לנו עדויות חזקות, אולי לא לגמרי חד משמעיות, אבל עדויות מאוד חזקות לזה שיש מים מתחת לפני השטח של סיריס, ושהמים האלה מובילים מלח לפני השטח. אבל אם תקרא באינטרנט, אתה תראה שיש גם שטוענים שיש הסברים אחרים.
אז אולי יש שם מים, וזה לא ממש, זה לא פלנטה או כוכב לכת, אלא זה משהו הרבה יותר קטן. אני אמעל בתפקידים, אני לא אשאל את שאלת השאלות. האם יכול להיות שיש שם חיים מסוג כלשהו?
הכל יכול להיות, אני לא יכול להוכיח שלא. אני חושב שעבור האנושות זה הרבה יותר מעניין קודם כל להבין איפה יש מים במערכת השמש, מסיבות של סקרנות טבעית, מסיבות אולי עקרוניות. אבל אם אתה רוצה לשאול מה פרקטי בתגלית הזאת, אז אתה יכול לדמיין שבעצם ממאדים עד צדק יש המון המון חלל, יש מרחק מאוד מאוד גדול, ואם אכן יש קרח ומים נוזלים על סיריז, אז הוא מהווה מין נווה מדבר במדבר הענק הזה של החלל, שהוא בגדול ריק, והגופים שכן קיימים שם הם קרים ויבשים. אם יש שם המים, אז אני הייתי אומר שסיריז הוא סוג של נווה מדבר בדרך למערכת השמש החיצוני.
כן, וואו, טוב, אתה אומר שמעצם הגילוי זה כבר משהו שאמור להרשים אותנו, עם מצאות מים שם, ובאמת שאלות שקשורות לחיים זה כבר תמיד, שוב, אין פה הוכחה, או קשה מאוד לדעת מה באמת קורה שם.
לא, אפילו רחוק מההוכחה, אין לנו כרגע שום עדות שאפילו מציעה את זה. כל מה שאנחנו רואים כרגע זה, הייתי אומר, עדות עקיפה להימצאות של מים נוזלים.
ובכל זאת, אנחנו מנגישי המדע תמיד מעדיפים את הכותרת, אולי יש חיים בכוכב הלכת על הנשיא קרס, ובכתבה אתה מגלה שלא. כמקובל.
בסדר, אני מעדיף להגיד מה אני יודע, לא מה אני לא יודע.
זה ההבדל בינינו, אנשי תקשורת ואנשי מדע. תודה לך מעומק הלב, פרופסור עודד אהרונסון, ראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן למדע. תודה רבה.
יום טוב.
כלבים מנווטים באמצעות השדה המגנטי של כדור הארץ. ככה עולה ממחקר חדש. אנחנו יודעים שציפורים עושות את זה, אבל מתברר שגם כלבים מסוגלים להרגיש את השדה המגנטי של כדור הארץ, לנווט על פיו. ואנחנו שמחים לומר שלום לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
כן? גם הם?
אז כן. אז מסתבר שכן. ובאמת, חישה מגנטית, וחוש יש לה הרבה מאוד יצורים שאנחנו מכירים, יש חיידקים חישה מגנטית, תולעים חישה מגנטית, ציפורים. באמת הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים על יצורים בעיקר שנודדים, שמשתמשים בשדה המגנטי של כדור הארץ. וזה גם
רק נזכיר כי באמת מחקר, כן, שבו עסקנו לאחרונה, שבמסגרתו עלתה טענה שציפורים מנווטות באמצעות השדה המגנטי כשהן משתמשות בחיידקים. וכך עושות שימוש בחיידקים כדי לנווט.
יש כמה וכמה תיאוריות ודי הרבה מחקרים בנושא. יש גם מחקר שמדבר על זה שמערכת הראייה של ציפורים משתמשת בשדה המגנטי, והן בעצם יכולות לראות את השדה המגנטי של כדור הארץ. והאמת היא שאנחנו לא באמת מבינים איך, את האיך עד הסוף. אבל אנחנו יודעים שזה קיים. וזה הגיוני, כי אם יש שדה מגנטי לכדור הארץ, וזה עוד מידע מהסביבה שאתה יכול לקבל, שיכול לתת לך איזשהו יתרון בכל הקיום הזה, ובעיקר אם אתה ננסה לנווט למרחקים ארוכים, זה הגיוני שיש יצורים שמסוגלים להשתמש בזה. וכשמדברים על כלבים, אז הרבה פעמים מייחסים את יכולות הניווט המאוד מאוד טובות שלהם לרלח. אנחנו יודעים שיש להם חוש ריח מאוד מפותח, ולא כל כך התייחסו במשך שנים לחוש המגנטי שלהם. כי מיוחסת, החוש המגנטי מיוחס לבעלי חיים שנמצאים במדידה, וכלבים לא נמצאים במדידה. הם נמצאים הרבה פעמים בקרבתנו, כשהם חוזרים חזרה אחרי שהם נמצאים במקום לא מוכר, אז הם הרבה פעמים משתמשים באמת בחוש הריח, ולא כל כך התייחסו לחוש הזה אצלם. אבל כן, בשנת 2013 יצא מאמר שטען שכלבים נוטים להסתדר לפי כיוון השדה המגנטי של כדור הארץ, בזמן שהם עושים את הצרכים שלהם. אפילו דיברו על זה בחפרנים באחת התוכניות.
לא חשוב שמות, תוכנית מדע וידע בכאן חינוכית. מומלטת. נכון.
אבל זה היה נאמר אז מאוד מאוד חלש מבחינה סטטיסטית, כלומר הוא בדק מעט מאוד כלבים, והדעות בעולם, בקהילה המדעית, היו מאוד חלוקות לגבי הניסוי הזה. עכשיו, הטענה במחקר הייתה שכלבים, כשהם עוצרים לעשות את הצרכים שלהם, הם מסתדרים לפי השדה המגנטי, וזה נותן להם תחושה יותר טובה של איפה הם נמצאים במרחב, מאחר והם בעלי חיים טריטוריאליים, והם מסמנים את הטריטוריה שלהם, אז כשהם מסתדרים לפי כיוון השדה המגנטי של כדור הארץ, אז זה נותן להם את תחושת המיקום במרחב, והם מציעים לעצם איזושהי מפה של מיקום. עכשיו, זה אומר שהם לא משתמשים, לא, אז זה טען שהם לא השתמשו בשדה המגנטי כדי לנווט, כלומר לא כדי צפון, דרום, לאן אני צריך ללכת, אלא כדי למקם את עצמך באיזושהי מפה. מה שעשו במחקר הזה, שזו אותה קבוצת מחקר שעשה את המחקר ההוא ב-2013, הם למעשה לקחו קבוצה של כלבים, והם ציידו אותם גם ב-GPS, במשהו שיעקן את המיקום שלהם, וגם במצלמות, ובדקו איך הם מנווטים. הם שחררו אותם לטיול, ואז ראו איך הם חוזרים, או שהם שמו אותם בסביבות לא מוכרות, וראו איך הם חוזרים לנקודת המוצא, והם ראו שיש שתי התנהגויות של ניווט אצל כלבים. אחת היא לחזור בדיוק בדרך שבה הלכת, ואת זה אנחנו משערים שהם עושים על פי חוש הריח שלהם. אבל הייתה התנהגות נוספת שהם ראו, וזו התנהגות של חזרה בדרך שהיא חדשה לגמרי. וכאן נשאלת השאלה, איך? עכשיו, מה שהיה עוד מעניין זה שכשהם בדקו את המסלולים האלה של כלבים שככה שוטטו וחיפשו דרך אקראית חזרה, הם ראו שאיפשהו באמצע הדרך, הרבה מאוד הם נעצרים, ואז רצים הלוך חזור בכיוון צפון דרום, מרחק של משהו כמו 20 מטר, כלומר לאורך השדה המגנטי, ואז ממשיכים שוב במסלול חזרה עד לנקודת המוצא. עכשיו, זה אומר, הם משערים, שלמעשה באמצע הדרך, הכלב עושה איזשהו מסלול לאורך השדה המגנטי של כדורך, ממקם את עצמו שוב בנקודה, ואז מתקן את המסלול שלו כדי לחזור לנקודת המוצא. וכאן חשוב להגיד שזה מאוד מאוד קשה לערוך כזה ניסוי, כי צריך לנטרל כמה שיותר גורמים מפריעים. אז למשל חוש הריח, אז חשוב לעשות את הניסוי הזה כשאתה נמצא הפוך לכיוון הרוח למשל, כדי שהרוח לא תסיע מולקולות של ריח ותעזור לכלב ותגלה לו בעצם את התשובה. או למשל, היה צריך לקחת אותם לאזורים שהם מאוד לא מוכרים להם, או אזורים שהם לא היו בהם קודם. אז זה ניסוי שנורא נורא קשה להוכיח אותו. מה שהם מתכננים...
ויודעים איזה איבר קולט? אבל מה קולט שם את השדה המגנטי? מה רגיש לשדה?
אז אנחנו לא יודעים. אבל מה שכן יודעים, שאת אותו חלבון שאנחנו משערים, שמשמש לניווט בציפורים, אנחנו יודעים שאפשר למצוא אותו גם בכלבים וגם בפרימטים, ברמה מסוימת, זה החלבון שמיוחסת לו התכונה הזאת של ניווט על פי השדה המגנטי, ואפשר למצוא אותו גם בכלבים, אבל אנחנו לא באמת יודעים. מה שהם כן רוצים בשלב הבא לעשות אותם חוקרים, זה לנסות לשבש את השדה, את החישה המגנטית אצל כלבים, על ידי זה שישימו להם קולרים עם מגנטים, כדי לראות האם הם מצליחים לשבש את הניווט שלה. זה ניסוי שעשו אותו פעם על צבי ים, והוכיחו אכן שכשמשבשים להם את ה... חישה המגנטית, הם מנווטים עקום. זאת אומרת, הם לא מגיעים, הם משנים את כיוון השחייה שלהם. אז את זה רוצים לנסות עכשיו הכלבים. יש לנו הרבה השערות, אנחנו לא באמת יודעים, גם אצל בעלי החיים שאנחנו כן יודעים שיש להם חישה מגנטית, אנחנו לא באמת יודעים אצל בעלי חיים מורכבים איך בדיוק הם עושים את זה.
ובכל זאת זה משהו שהוא כמובן ראוי לחקור ודי מדהים, שכל העניין המגנטי, בניגוד אלינו בני אדם, אנחנו לא רגישים לדבר הזה ככל שאנחנו יודעים.
אנחנו, גם אם כן ברמה מאוד מאוד נמוכה, אבל אנחנו לא מספיק משתמשים בזה, זה בטוח.
מדהים איך השתלטנו על הכל, למרות שאנחנו מאוד בינוניים בכל מה שקשור לחישה מגנטית וראייה, שמיעה יחסית לבעלי חיים אחרים. אבל כנראה שיש לנו איזשהו אקס פקטור אחר. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. זה היה מרתק, תודה רבה. בית המלאכה הקדום ביותר בישראל להכנת סבונים משמן זית מלפני 1200 שנה. התגלה בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות ברהט. בחפירות שאגב נעשו בשכונות הדרומיות של רהט, בין היתר בסיוע בני נוער, נמצאו גם לוחות משחק וכלי משחק קדומים, וזה לא פחות מעניין. החפירה נעשתה בעזרתם של דוקטור יעל אבדי רייס ואבינועם להבי, ומי שניהלה את החפירה היא דוקטור אלנה קוגן זהבי, ארכיאולוגית מרשות העתיקות, מנהלת החפירות בדרום רהט. שלום לך.
היי, שלום וברכה.
אנחנו קודם כל נשמח לשמוע מה מצאתם שם.
אוקיי, אז אני כבר נמצאת בשטח 7 חודשים. כל תקופת הקורונה, אפשר לומר, אני מלווה אותה פה בשטח, בחפירות בדרום העיר, ובעצם השטח האחרון שאני חופרת, זה באמת השטח עם הממצא המעניין ביותר, שהוא כלל בית עמידים מלפני 1200 שנה, מבנה מאוד מפואר, עם רצפות טיח ועם קירות מאותרים בצבע, אבל האגף המעניין ביותר שלו זה בעצם בית מלאכה לייצור סבון. אז בעצם תעשיית הסבון התחילה כעסק משפחתי, כי זה בעצם היסוד איך לרקוח ולהכין את הסבון, מה הרכב הכימי שלו כדי שהוא יצא מוצלח וגם לא יגרום לגירוי לאור. אם אנחנו מסתכלים קצת על ההיסטוריה של הסבון, הסבון מוזכר לנו כבר מלפני 2000 שנה לפני הספירה, גם הבבלים מזכירים אותו, גם המצרים, גם היוונים, גם הרומאים, אבל אנחנו בעצם לא יודעים למה הם התכוונו, כי הרבה פעמים הסבון שימש בכלל רחיצת בגדים, או לחלק מהתרופות שהיו בעת העתיקה, כאשר תהליך הרחצה עצמו כלל שטיפת הגוף במים ואחר כך משיכה שלו בשמן. תעשיית הסבון המוצק התחילה בשלב הרבה יותר מאוחר. אנחנו שומעים לראשונה על התעשייה הזאת ממקורות אסלאמיים קדומים מהמאה העשירית לספירה, שמספרת לנו שארץ ישראל יצרה סבון שמבוסס על שמן זית, וזה בעצם היה חידוש, ושהסבון הזה היה מוכר בכל אגן התיכון, ים התיכון, כל העולם המוסלמי בעצם השתמש בו. ודבר מעניין נוסף זה שפחות או יותר באותה התקופה אנחנו מתחילים לשמוע גם על הסבון, על הופעת הסבון באירופה, רק שם הסבון היה מבוסס על שומן של בעלי חיים ובעיקר על שומן חזיר. ולכן כמובן שהעולם המוסלמי לא יכול להרשות לעצמו להשתמש בסבון האירופאי, אבל הצלבנים שהסתובבו כאן באזור באותה עת הביאו את הסבון מארץ הקודש לאירופה, והאירופאים מאוד התלהבו, כי הסבון שמבוסס על שמן זית היה הריח טוב יותר והיה באיכות טובה יותר. מה שמעניין בחפירה שלנו, שאנחנו בעצם מוצאים בית מלאכה שהוא קדום יותר למקורות הכתובים, וזו בעצם האטרקציה. שבעצם מה שמדובר ומסופר לנו במאה העשירית ייתכן שכבר התחיל קודם, ואנחנו בהחלט יכולים להיות גאים בעצמנו שבאמת התעשייה המקומית של הסבון שמבוסס על שמן זית, זה אנחנו אולי המקור אפילו להמצאה שלו, ושאנחנו, והוא היה פופולרי בכל האזור, גם באזורים שבעצם גידלו והיו שופעים בשמן זית, אבל שוב, הטכניקה איך לעשות, זו כבר הייתה, זה כבר היסוד שרק מעטים ידעו.
ועכשיו, מה אנחנו יודעים על המשפחה הזו שככל הנראה יצרה את הסבונים?
על המשפחה אנחנו לא יודעים דבר, משום שהם לצערי הרב לא השאירו אחריהם חומר כתוב. מה שאנחנו מוצאים זה רק ממצא חומרי, מוצק, ניסה כמו כלי חרס, וזכוכית מאוד יפה שנמצאה באתר. לגבי אופן תעשיית הסבון, אנחנו יודעים מקורות מאוחרים יותר. הטכנולוגיה הזאת בעצם שרדה עד ימינו. אנחנו מכירים מהם, עיקר המידע שלנו ממסבנות מאוחרות יותר שפעלו בעיקר בתקופה העות'מאנית, והמסבנות האלה אנחנו מוצאים אותם גם בירושלים, גם ביפו, בלוד, מרכזי המרכזים הראשיות האסלאמיות, והמרכז הראשי והידוע ביותר התקיים דווקא בשכם. שם אפילו יש לנו רשימות, יש לנו חומר כתוב על משפחות שיצרו, היו להם בתי מלאכה לסבון, ואחת המשפחות אפילו מקיימת מלאכה זו עד היום. זאת אומרת, אתה מגיע לשכם ואתה יכול לקנות סבון שהם מייצרים באותן השיטות הישנות של פעם.
עכשיו, בואי נדבר על המשחקים, כלי המשחק שמצאתם שם, שזה מעניין לא פחות.
אוקיי, לגבי זה, זה באמת מעניין שהמשפחה הזאת גם דאגה להיגיינה שלה, שזה מאוד אקטואלי לגבי ימים אלה, וגם היה לה מספיק זמן כדי להשתעשע בשעות הפנאי. כי אגב, תהליך הסבון הוא היה מאוד ארוך ומייגע, זה לא כמו שאתה הולך היום וקונה סבון בחנות, זה היה תהליך שעד בין תחילת התהליך ועד שיכולת להשתמש בסבון, זה משהו בין חודשיים של עבודה והמתנה בשלבים השונים. לגבי המשחק, מצאנו לוח אבן שעליו חרוטות של קווים עם תחנות. המשחק קרוי משחק התחנה. אנחנו מכירים אותו עד ימינו אלה, אפשר לבוא, להיכנס לחנות ולרכוש אותו, וזה משחק אסטרטגי מאוד מאוד חמוד. ההתחלה שלו זה בתקופה הרומית, מוצאים אותו לראשונה באימפריה הרומית. משחק להמונים, אתה מוצא את אותו משחק חרוט גם בפורום ברומא. הרעיון הוא שיש לך בעצם תחנות, משחקים שני שחקנים, כל שחקן עם כלים בצבע אחר, איזושהי קובייה שאתה זורק כדי לדעת כמה מהלכים ללכת, והרעיון שלך להזיז את השחקנים מתחנה לתחנה כשהיריב צריך לחסום אותך. ואם היריב מצליח לקלוע שחקן אחד של היריב בין שני שחקנים שלו, בעצם השחקן השני מאבד את כלי המשחק, והוא בעצם מצטרף אל מאגר הכלים של השחקן השני. הדאטה הזאת היא נחמדה משום שאנחנו מוצאים אותה בארץ, ולא פעם ראשונה שמוצאים אותה. אנחנו מצאנו לוח משחק דומה בקרדו בירושלים מהתקופה הרומית, מצאנו משחק דומה כזה בכמה מבצרים שלנו מהתקופה הצלבנית. והנה פה אנחנו מוצאים עכשיו נוכחות של המשחק הזה גם במבנה הזה בין ה-1200 שנה. והנחמד ששוב הוא שרד עד ימינו אלה, זאת אומרת הוא היה משחק עד שמשחקים בו גם היום, ככה.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, וזה באמת מרתק כל הממצאים האלה. תודה רבה לך דוקטור אלנה קוגן זהבי, ארכיאולוגית מרשות העתיקות, מנהלת החפירות בדרום רעה. תודה רבה.
בבקשה, ביי ביי.
ועכשיו פינת הקיימות שלנו, והפעם נדבר על תוכנית ההיערכות של העיר תל אביב יפו להתמודדות עם שינויי האקלים. שלום למעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, המרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום.
שלום וברכה.
יש תוכנית כזו?
באמת שיש כזו תוכנית, וכל הכבוד, והגיע הזמן. אז אנחנו מדברים פה הרבה פעמים על כל הנושא של שינויי האקלים, ואנחנו מבינים כבר הרבה זמן בעולם למשל שהשינויים האלה מביאים איתם כבר עכשיו, זה לא מדברים על משהו שיהיה בעתיד, אתגרים הם מאוד מאוד גדולים עם השלכות מאוד משמעותיות על הערים בעולם, וזה עניין שחייבים לקחת אותו, לתכנן אותו ולהתכונן אליו על מנת לדאוג לאיכות החיים ולביטחון של תושבי העיר. אנחנו מדברים למשל, מדברים על עליית מהים, זה עניין שצריך לחשוב עליו קצת מראש.
עכשיו, זה משהו שהוא ברמת העיר או ברמת המדינה? כי אם זה ברמת העיר, אני מאוד מקווה שעוד ערים יצטרפו לתכנון הזה.
זו שאלה מעולה. בישראל אין עדיין אסטרטגיה לאומית לשינוי אקלים. בעצם עובדים על תוכנית כזאת, אני חושב שהיא כבר לקראת סיום, ואמורה להיות מונחת על שולחן הכנסת. אני חושב שיש עוד אתגרים עכשיו שאמורים להיות מונחים על השולחן הזה, אבל כרגע אין הצעה, לא הצעת חוק אקלים, וגם אין תוכנית לאומית לשינוי האקלים. העניין בעבודה, וזה עדיין לא נסגר, וחבל שזה ככה. אני מבין שגם אפשר להבין שהמצב הפוליטי בישראל לא עוזר לזה להתקדם. ובקשר למה ששאלת, בישראל זאת העיר הראשונה שהכינה ופרסמה תוכנית פעולה שלה להערכות לשינוי האקלים. שבעולם יש הרבה ערים שכבר עשו את זה. הנושא הזה עולה עכשיו הרבה לכותרות, ממש בשבוע האחרון היה היו כמה רעיונות עם ביל גייטס, איש, מי שייסד את מייקרוסופט, שהזהיר שהשינוי אקלים יהיו הרבה יותר הרסניים, והשווה את זה ל-COVID-19, לקורונה, ואני מצטט פה שאומר שאם אתם רוצים להבין את הנזק של שינוי האקלים, תסתכלו על הקורונה ותפרסו את הכאב הזה לאורך תקופת זמן ארוכה הרבה יותר. ולכן העניין הזה חייב להיכנס, זאת אומרת, אנחנו הבנו גם בחיים שלנו, בכל התקופה הזאת של מאז תחילת הקורונה, מה קורה אם אנחנו צריכים להיסגר בבתים, אם קשה לספק מזון, מה קורה לאוכלוסיות חלשות, וכל הדברים האלה תחשוב עליהם בסקייל הרבה יותר גבוה, וזה בעצם החשש מהנושא של שינוי אקלים. עכשיו, ברוב הערים בעולם עשו מיטיגציה, כלומר, קודם עשו תוכנית שלמה של איך לצמצם את הפליטות של הערים, איך לעבור למשק דל פחמן, איך לצמצם פליטות פחמן, ואחר כך עשו אדפטציה, שהיא בעצם תוכנית של הסתגלות או התאמה, איך המשק, איך העיר נערכת להתאמה לסביבה הזאת. בתל אביב החליטו לעשות את זה הפוך, ולהתחיל עם האדפטציה. כלומר, קודם כל לחשוב איך בונים תוכנית עירונית, ואחר כך לעשות את העניין של צמצום הפליטות. ראיינתי ושוחחתי עם דוקטור אורלי רונן, שהיא יועצת התוכנית הזאת להיערכות לשינוי אקלים, והיא סיפרה לי קצת על מאחורי הקלעים של התוכנית הזאת, ומה שקרה בעצם זה שעיריית תל אביב הצטרפה לפני שנתיים כחברה לרשת C40, זה רשת של מנהיגים של ערים בכל העולם, ועם ההצטרפות הזאת, אחד הדברים, זה התחייבה בעצם להכין תוכנית פעולה להיערכות לשינוי האקלים. ול-C40, שזה רשת שמעורבות בה הערים הכי גדולות בעולם, ובטח המובילות, פריז, ניו יורק, לונדון וכו', ובעצם תל אביב נעזרה באקדמיה לאדפטציה, יש להם אקדמיה מיוחדת לאדפטציה של שינוי אקלים, שלחו משלחת שהשתתפו בה גם משרדי ממשלה, גם ערים נוספות, לשאלתך, אנחנו מאוד מאוד מקווים שערים נוספות ייכנסו לעניין הזה בזריזות ויאמצו את ינצו תוכניות ויכינו תוכניות משלהם, והם, עיריית תל אביב יצא קשר עם השירות המטאורולוגי, עם המכון לחקר ימים ואגמים, קיבלו ליווי של אוניברסיטת קולומביה, מכוני מחקר של נאסא והמון גופים לעניין הזה, וכתבו בצורה מאוד מאוד רצינית את התוכנית הזאת שהיא מפורסמת לציבור. אפשר לקרוא אותה, לחפש אותה באתר של עיריית תל אביב, יש PDF מאוד מרשים, ואפשר לקרוא ולקבל את זה בצורה מאוד נגישה.
טוב, אנחנו כמובן עסקנו גם בתוכנית שלנו בהשלכות החמורות של משבר האקלים ובעובדה שגם אם נפחית פליטה של גזי חממה וכולי, עדיין המצב לא יהיה בהכרח טוב, אבל כמובן שכמו שהוא כרגע הוא יהיה צפוי להיות קטסטרופלי.
אז נכון, זה לא רק להפחית, בגלל זה אמרתי גם, יש פה בעצם ארבע פעולות רציניות שמדברים עליהן. אחת זה פעולות מבוססות טבע. בעצם הרעיון הוא להבין שהעוצמה, ה-resilience, האיתנות שלנו, תלויה במערכת האקולוגית המקומית. שהיא מייצרת את התנאים לחיים שלנו בעיר ולתפקוד של העיר. ואחד העניינים זה קודם כל לעשות תשתית אקולוגית. לשתול עצים, לשמור על העצים הקיימים, לדעת לחלחל מים. יש לנו בעיה עוד מעט חורף, זה תמיד שוכחים את זה, ואז יש הצפות ובלגנים, ויש דרכים איך לבנות, איך לתכנן את העיר ואיך לגרום למים האלה לחלחל, להשתמש בהם להשקיה בקיץ. נתון מעניין ששמעתי בדיוק עכשיו מדוקטור אורלי רונן, זה שמ-2004 נוספו בתל אביב, יפו, 4 חודשים של השקיה. זאת אומרת, ב-2004 6 חודשים היו משקיעים בשנה, ועכשיו משקיעים 10 חודשים בשנה את הצמחייה בעיר. תאר לך שהיו באמת הופכים את מערכת המים למערכת מעגלית, עוד פעם אני מזכיר את הכלכלה המעגלית שזה, אם אני לא מזכיר את זה כל פינה, משהו לא יהיה בסדר כנראה, ואיך אפשר לקחת את המים האלה ולהשתמש בהם כבר בעיר. והפעולה הזאת היא כל הפעולה מושתתת על הפעולות שמבוססות על הטבע. הדבר השני זה קידום אורח חיים מקיים, איך לאפשר לציבור להיערך על ידי דפוסי החיים, שינוי דפוסי החיים שלו, צרכנות נכונה, קבלת החלטות לגבי דפוסי צריכה, האם אני עכשיו, איך אני רוצה לקרר את הבית שלי? האם אני רוצה לקרר את הבית שלי עם מזגן, עם מאוורר? איך מתכננים בנייה נכונה, איך מתכננים את העיר בצורה נכונה, ואיך משנים את דפוסי הצרכנות של האזרחים עצמם. עוד נקודה ממש ממש חשובה, הם קוראים לזה לא משאירים אף אחד מאחור, זה אסטרטגיה ידועה, ובעצם מדברים על זה, וקלטנו את זה טוב מאוד במהלך משבר הקורונה, שהאוכלוסיות הכי פגיעות הן האוכלוסיות החלשות מבחינה כלכלית, ומבחינה פיזית. ואיך האלה, איך האוכלוסיות האלה יתמודדו עם פגעי האקלים? מי שלא יהיה לו, איך, ברגע שהטמפרטורות עולות, מי שאין לו כסף למזג, האוכלוסיות האלה הן האוכלוסיות הכי פגיעות מבחינה פיזית, וצריך להבין...
לגמרי צריך לתת את הדעת על, על הדבר הזה. אנחנו נסתפק בדברים האלה, לצערי, אז זמננו עזל. אז,
נמשיך בפעמים הבאות, רק להגיד שהנקודה הרביעית היא חדשנות, וזה נקדיש לזה פינה שלמה.
אז תודה רבה לך על הדברים המעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים, נדבר על רעב, קווים לדמותה של קטגוריה חברתית משתנה. נדבר על התמורות ביחסנו לרעב בעידן המודרני. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום, שלום דודו.
לא נושא קל לדבר עליו.
זהו, אני פשוט נסחפתי לתוך הדבר הזה. אני חושב שבגלל הקורונה וכל הדיבורים שאנחנו שומעים, אבל הבטחתי לעצמי שבפינות הבאות ננסה גם לעשות דברים יותר שמחים. אבל אני חושב שרעב באמת הוא חלק מאוד מאוד מרכזי בתוך כל העיסוק שלנו במזון, ולכן מצאתי צורך ככה לדבר עליו. אז אני יודע שאנחנו לפעמים קצרים בזמן, אז אני בהחלט מתי שתרצה לעצור אותי, כי הפינה היא מאוד מאוד ארוכה, מקסימום אולי נמשיך בשבוע הבא אם...
אז אנחנו, כן, נעצור אותך על פי מה שהשעון יראה, אבל בוא באמת נדבר על הדבר הזה שברגע שהזכרת רעב, ואמרתי לעצמי, למה בכלל לעסוק בזה? ואז פתאום עלתה לי מחשבה שגם אני... פוחד להיות רעב. אני חושב שכל מי שהוא דור אולי שלישי של אנשים שהיו פליטים, עברו בין מדינות, ולא תמיד היה אוכל, אנחנו תמיד עדיין חוששים להיות רעבים.
נכון, אני חושב שהחשש הזה שאתה מעלה, וכמובן שבמקרה היהודי-ישראלי מאוד קשור לשואה, אבל רק לפני כמה ימים התפרסם ספר חדש שעוסק בתופעה הכי מרכזית של המין האנושי בכלל, שזה הגירה, ואין יותר מוחלשים מבחינת מזון ממאגרים. זאת אומרת, אתה נוגע ממש. פה באמת בליבה של ההוויה האנושית. ולמה אנחנו כל כך חוששים? זה ברור, יש לזה עניין ביולוגי. אבל אני רוצה להראות כיצד היחס שלנו לרעב הוא הרבה יותר מופעל ברמה החברתית. ואני אקח אותך לאירוע שוודאי כולם זוכרים. ב-11 לספטמבר 2001 נהרגו 2,973 אנשים בהתקפה על מגדלי התאומים. האירוע הזה היה דרמטי, כולנו שמענו עליו, אין ספק שהוא עיצב את ההיסטוריה האנושית של המאה ה-21. כמה אנשים יודעים שבאותו יום ממש, כמו אגב בכל יום אחר במאה ה-21, מתו 35,000 אנשים מרעב? יותר מזה אני אגיד לך. אלה שמתו מרעב הם מיעוט קטן שבקטן ממשהו כמו מיליארד אנשים. זאת אומרת, בצורה הכי מוחשית שאני יכול לומר את זה, אחד מכל 9 אנשים, שעל פי נתונים של האומות המאוחדות, לא מצליחים להגיע למנת הקלוריות המספקת, בטח לא לתזונה שמספיקה לחיים תקינים. עכשיו, רעב הוא עובדה ביולוגית, והיא מעסיקה אותנו כמו שאתה פתחת מאז ומעולם. אבל אם הביולוגיה שלו היא משותפת, הטענה שלי היא שההגדרה לרעב, היחס שלנו אליו, עבר שינויים דרמטיים, בוודאי בתקופה האחרונה. מה שנראה כאיזה תנאים פיזיים בלתי משתנים, מאוד מאוד מטשטש את העובדה שהאופן שבו אנחנו כפרטים וכחברה התייחסנו לרעב ולרעבים, משתנה כל הזמן. והשינוי הכי גדול מתרחש ב-200 השנה האחרונות. זאת אומרת, מה שאני קורא לו ההיסטוריה המודרנית של הרעב, וזה קשור מאוד לרעיון הלאומיות המודרנית, הופעתן של מדינות,
ואז התחילה המחשבה של להתמודד עם הרעיון של לכבוש את הרב, או לפחות להרחיק אותו. ומומחים ומומחים שונים הציעו לנו כיצד לייצר עודפים, ואיך לדאוג למודרניות. ככל שנתקנו מהאדמה והאוכלוסייה העובדת זזה לתוך מרחבים אורבניים גדולים, שם נוצר גם מצב של רעב קיצוני. והתגובה לכך הייתה הצגת הרעב כבעיה, כבעיה חברתית, ואז באמת גם נוצרו גישות חדשות, והמדינה מנסה לקחת אחריות על הרעב הזה, לבסט אותו, לטפל בו. אבל אני קופץ קדימה, ואני רוצה לחזור איתך לראשית היווצרותנו כמין מובחן, משהו כמו 1.5 מיליון שנה אחורה. וכשאנחנו מסתכלים דרך מחקרים האנתרופולוגיים, אנחנו רואים שהמין האנושי ידע תקופות של רעב. הליקוט או הציד לא הספיקו לנו למאזן הקלורי הנדרש. ומה שאנחנו רואים, שאלה שהצליחו לשרוד, המציאו מנגנונים התנהגותיים, פסיכולוגיים אפשר לקרוא להם, ואסטרטגיות שאפשרו לפרטים לספק את המזון גם בזמן של מחזור. והרעב הזה היה ככל הנראה הגורם שדרבן אותנו להשיג משאבים, לאמץ דגמי התנהגות שונים, ובחרנו בשתי אסטרטגיות מרכזיות. אחד היא האובייס, האופיינית, לקחת מזון בכוח מאחרים. השנייה הייתה קצת יותר מתוחכמת, וזה יצירת מנגנונים שונים שיעודדו מה שאנחנו קוראים שיתופי מזון גם בזמן מחזור. ובתיעוד אנתרופולוגי של חברות פרה-מודרניות, ברור לחלוטין שעד המהפכה התעשייתה החקלאית, משהו כמו 10,000 שנה, רוב שיתופי המזון היו דווקא בהסכמה. המהפכה החקלאית עשתה כמה דברים. קודם כל היא הובילה ליצירת עודפי מזון. ועודפי המזון האלה יצרו מעמדות, חלוקה בלתי שוויונית של הון, של מזון. ומה שהשתנה, וכמו שאני אראה בהמשך, לא בפעם האחרונה, זה לא הרעב עצמו, אלא איך אנחנו מסתכלים עליו כקטגוריה חברתית, ולמה אנחנו מייחסים אותו. עכשיו, מסתבר שעד המאה ה-18, ואני במיוחד מסתכל על חברות אירופיות, רעב נתפס כמצב טבעי. זאת אומרת, הוא בלתי נמנע, ובכל מקרה זה לא בידינו לטפל בזה. יותר מזה, מי שהיה רעב או אני, נתפס כמי שאשם במצב שלו. והתפיסה הייתה שזה הדרך של ההשגחה העליונה לעודד אותו לצאת מהעצלות שלו.
אני חושב שזו הנקודה הכואבת ביותר, שהתייחסו לעשירים ככאלה שהאל מברך אותם ורוצה שהם יהיו עשירים, והעניים ככאלה שקיבלו עונש, ואנחנו יודעים שזה לא כך.
נכון, והגישה הזאת של הפריבילגיונים זה לייצר אותך רעב כבלתי מוסרי. וואו. עכשיו, זה שאתה בלתי מוסרי, אתה גם פחות אנושי. וואו. ואז אני יכול להפיל עליך כל מיני חוקים בכפייה. חוקים שונים מאלה שאני מפיל על עצמי, בעל הממון והמזון. ובבריטניה זה היה מאוד מאוד בולט, האומה התעשייתית הראשונה מוציאה חוק שנקרא חוק העוני או חוק העניים. והחוק הזה בעצם היה דרך להוציא את החוטאים, את העצלנים ממעגל הרעב והעוני, ואיך נעשה את זה? ואני מניח שזה מהדהד לך דברים שאתה מכיר מהיום, נייצר עבורם מוסדות שונים שבהם הם ילמדו עבודה ומוסר ואתיקה נוצרית. ומי שנתן את, הגושפנקה הפילוסופית לעניין הזה, היו שני תיאורטיקאים שכל מי שאי פעם למד כלכלה, אבל גם מקצועות אחרים, שמע את שמותיהם, אדם סמית ומלטוס. ואני מתחיל עם אדם סמית. אדם סמית נחשב על ידי רבים לאבי הכלכלה המודרנית. ובספר המפורסם שלו, עושר העמים, The Wealth of Nation, הוא מציג שם משנה סדורה, ובעצם מה הוא אומר שם? הוא אומר, הדרוויניזם החברתי, האינדיבידואליות, הם לא שליליים כמו שחלקכם מנסים להציג את זה. זה דבר חיובי, כי הפעילות האינטרסנטית של כל אחד מאיתנו, שבעצם מכוונת רק לקדם את עצמנו באופן אישי, יהיה בה גם פירות לחברה כולה. יותר מזה הוא אומר לנו, הפעולות שמונעות על ידי יצרים שונים, כמו קנאה, שאיפה לקידום עצמי, הן בעצם בעלות השפעה חיובית, כי הן יוצרות סדר והן תורמות לתפקוד התקין של החברה.
עד שאתה הופך לעני. כמובן, הכל נכון בתנאי שאתה עשיר. בוא נעצור בנקודה המרתקת הזו כאן, ונמשיך בשבוע הבא, כי שוב, אלה דברים חשובים מדי מכדי שנאמר אותם מהר ולא נעמיק בהם. תודה לך בינתיים.
אני לגמרי מסכים, אני רק אומר שיכול להיות שגם בשבוע הבא לא נגמור את זה, אבל אנחנו קשובים.
אז נוותר, לא נדבר בכלל, ודי. תודה רבה לך, נמרוד, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה דודו, ולהתראות.
אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, נספר לכם מי עמל על המשדר. העורכת שלנו היא אלכסנדרה לויקר, המפיקה איתמר בנימין, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאנחנו משודרים כאן בכאן תרבות בשידור חוזר בשבע בערב, ואפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן, בכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. מחר אנחנו כאן בתוכנית סיכום שבוע חגיגית. שימרו על עצמכם, עטו מסכות, ולהתראות מחר.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.